One, two. בוקר טוב, ונווה דרומית, יש לי קצת בעיה עם הכל, לא יודע מה קרה, אתמול קמתי צרוד, צרידות, אז ככה תתחשבי בי היום.
אולי
לא.
זה לטובה.
יום חמישי, לקראת סוף שבוע, אני מבטיח שאני אלך ויתחמם, זה ככה רק ההתחלה, התחלה, ככה. זהו, ואנחנו מתבשרים אתמול ושלשום והיום, שהנה אוטוטו, מרכבות גדעון ב', אחרי כישלון מרכבות גדעון א', אז עכשיו ב', חמאס נתן תשובה חיובית למתווכות שהנה מסכימים לעסקה חלקית, מה שפעם ישראל רצתה על פי מתווה ויטקוף, עכשיו ישראל לא רוצה ומודיע שרק עסקה מלאה, ונתניהו לא נותן תשובה ובד בבד עם זה מוציאים אוטוטו עשרות אלפי צווי שמונה למילואים ניקים שכבר עשו מאות ימי מילואים, פלוס ארבע, חמש וגדול
סדירות. לכמה?
לכמה זמן?
לא, לכמה צווי גיוס אמרת?
עשרות אלפים, okay. עשרות אלפים. מדברים על 60-70, פלוס 4-5 אוגדות סדירות, לקראת מרכבות, כאמור, מרכבות גדעון ב'. זה החזון שלנו בארץ הזאת, לשם אנחנו הולכים, מלחמת אין קץ, החטופים, אלוהים יודע כמה מהם ישרדו עוד מבצע, ועוד תקופה, ראינו את השניים האחרונים, רום ברסלבסקי ואביתר דוד, מה המצב שלהם, אז תחשבו עכשיו שהם יאלצו להמתין עוד זמן, אבל זה חזון נתניהו, לשם אנחנו הולכים, עוד כנראה, אם זה באמת יתממש, וזה לא סתם, תראה, אם בסוף מדובר באיזה תחזיקו אותי, או באיזה מנוף לחץ על חמאס, להתגמש עוד יותר לקראת עסקה עתידית, אז אחלה, אנחנו בעד. אם בסוף אנחנו הולכים לעוד סבב של לחימה, כיבוש נוסף של העיר עזה, במחנות המרכז, על כל המשתמע, לחימה מאוד מאוד סבוכה, ראינו מה קרה אתמול ברפיח, בנייני מרבי קומות, כניסה מאוד מאוד בעייתית, בתים שכנראה הכינו אותם לכניסה של צהל, על כל המשתמע, ואני לא רוצה אפילו להרחיב, כי זה באמת, הלב נקרא, אז אם אנחנו הולכים לשם, לעוד מלחמה, אז איך אומרים, שאלוהים ישמור על החיילים, ושאלוהים ישמור על החטופים, ושאלוהים ישמור על כולנו.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
א', כישלון מרכבות גדעון א', סך הכל במרכבות גדעון א', חיסלנו מעל 2,100 מחבלים, כבשנו 75% מהרצועה, חיילים נפלו במהלך הזה, במבצע הזה, אז לקרוא לזה כישלון, זה פשוט לא נכון.
לא, אני אומר, אומרים גדולים ומבינים ממני, כולל לך אמרו.
אז אני בשביל, פה בשביל לענות. אני מזכירה לך, שאתה אמרת כמה פעמים, כולל שבוע שעבר, שלחץ צבאי לא עובד ולא מחזיר את החטופים, והפלא ופלא, ההשבתה לא עשתה את זה, הוויתורים לא עשו את זה, הקניות לא עשו את זה, הנסיגות לא עשו את זה. ברגע שבחמאס שמעו את התותחים שלנו, ברגע שבחמאס שמעו את טראמפ אומר שלא יחזרו החטופים, אלא אם חמאס יושמד, פתאום חמאס מתגמש. מי היה מאמין? מי היה מאמין שלחץ צבאי יעבוד? וזה אחרי שאתה ישבת בו ואמרת שלחץ צבאי לא עובד, ושצריך לסיים את המלחמה. ולגבי החטופים, מה שיכול להחזיר את החטופים בעזרת השם, וגם לא צריך לזרות חול בעיני הציבור והמשפחות, אומרים לנו את זה כל הזמן, שחמאס מבחינתו הנשק האסטרטגי זה החטופים, ולצערי ברק, גם אתה וגם אחרים, מעלים כל הזמן את המחיר של הנשק הזה, במחאות, באמירות, בקניות, והנה באירוע שראינו אתמול בחאן יונס, היה ניסיון לחטיפת חייל, כי חמאס, שוב, מי היה מאמין שזה מה שהוא יעשה כשהמחיר של החטופים עולה פה אצלנו כל הזמן, מנסה כל הזמן להגדיל את מאגר החטופים שלו, כדי שהוא יוכל לסחוט מישראל יותר, כדי שהוא יוכל למשוך את המלחמה הזאת לעד. אז אולי אם אתה רוצה שהמלחמה הזאת לא תימשך לעד, הגיע הזמן לוותר על שיח הקניות, הנסוגים, הנסיגות והוויתורים, כי בינתיים ככל שאתה ממשיך בשיח הזה, חמאס מנסה לייצר לעצמו עוד ועוד חטופים, ולא רואה שום אינטרס לסיים את המלחמה הזאת. ולגבי מרכבות גדעון ב', שאני מקווה שבאמת כן יצליח וכן יעשה את העבודה, וכבר רואים את ההשפעה שלו. אני מזכירה שגם היה פה קמפיין הפחדה לגבי המגויסים, אני ראיתי כותרות על 250 אלף צווי גיוס. וחרת ששמעתי מישהו, אני מקווה שאני לא טועה, על כמעט 500,000, והנה אומרים לנו, גם פה, שלא כצעקתה, קמפיין מוביל לקמפיין, מוביל לקמפיין, וכל צו גיוס הוא עולם ומלואו, אבל זה לא המספרים שאמרו לנו. ועוד משהו על האירוע בח'אן יונס, אומרים לנו כל הזמן שאפשר לסיים את המלחמה, שחמאס הוכרה, שאין מה לעשות שם, והנה קיבלנו תזכורת אתמול, לזה שעוד יש עבודה, חמאס עוד לא הוכרה, ויש לנו עוד מה לעשות בעזה. דבר אחרון, אתמול אצל שרון גל, סקר של דיירקט פולס, מעל 60% הישראלים רוצים עסקה מלאה. הנתון המעניין, זה מה שקורה באופוזיציה. באופוזיציה, כמעט חצי. 40% מהאופוזיציה רוצים עסקה מלאה. כלומר, רוב האנשים בישראל, כולל באופוזיציה, מבינים שעם חמאס, אין חצי דרך. יש ללכת רק עד הסוף.
טוב, אני לא מסכים למילה כצפוי למה שאמרת.
לא מאמינה.
אוקיי, שמענו. אז עוד פעם, לחץ צבאי לא מחזיר חטופים. אנחנו רואים את החודשים האחרונים, איפה החטופים? שום דבר. 3 חודשים, 4 חודשים, 5 חודשים, מאז שרון דרמר מונה במקום ראש השב"כ וראש המוסד. זה גם המינוי שלו, וזה גם הלחץ הצבאי הלא אפקטיבי. לא חזר חטוף אחד, בינתיים יש את מבחן התוצאה, מבחן התוצאה הוא אגום ביותר. לגבי פה נמצא מחבל ושם נמצא מחבל, אז את יודעת, אני רוצה לספר לך בשקט, זה אולי יפיל אותך מהכיסא, אבל יש מחבלים גם בלבנון, יש מחבלים גם ביהודה ושומרון, יש מחבלים גם בסוריה, יש מחבלים בהמון, את יודעת מה, אפילו בירדן, אפילו במצרים, יש מחבלים בהמון מקומות, ואם אנחנו עכשיו ניכנס לכל המדינות האלה, אני מניח שירו על חיילי
בכל צד, המדינות רגע, האלה אין לך חטופים
רגע,
בכל המקומות האלה
אוקיי,
אין לך חטופים
בגלל זה צריכים עסקה, בגלל זה,
אבל חמאס לא רוצה עסקה.
חמאס מסכים לעסקה.
עכשיו, אחרי הלחץ הצבאי, אתה סותר את עצמך. אחרי שהפענו לחץ צבאי, הוא רוצה עסקה.
זה שתגידי, אני סותר את עצמי, וזה שתגידי לי, אתה סותר, בואי, זה בדיחה. בואי, אנחנו שומעים אותך בלי תשובות עם קשקושים, אז בלי לחלק ציונים, אתה סותר. אני יוכיח לך במעשים כמה את מדברת, לא דברים לעניין. אני מסביר לך עוד פעם, יש מחבלים בהמון מקומות. אם צהל עכשיו ייכנס לתוככי לבנון, אני מניח שגם יראו עליו, ואז תבואי ותגידי, אתה מבין? צריכים לכבוש את לבנון, כי יש שם מחבלים, הנה, ואיך, מה הראיה? ירו על צהל בצידון, ירו על צהל בדמור, ירו על כוחות צהל בערי השוף, אוקיי?
ולכן הייתה טעות לסגת מרצועת הביטחון.
יפה, אז צריכים להיכנס.
אז הנה התשובות שלי לטענות הלא מחזיקות שלך.
לשיטתך.
לא היינו צריכים לברוח מרצועת הביטחון.
יפה, אז לשיטתך, גברת נווה דרומי, מדינת ישראל, לא ארגון טרור. ארגון טרור יכול להילחם על קץ הימים, אין לו מה להפסיד. חמאס תקוע בתוככי המנהרות, יכולים להרוג לו 50,000 ו-100,000 ו-200,000, וזה לא מזיז לו. אנחנו מדינה, והשיקולים שלנו צריכים להיות הרבה יותר רחבים. מהצונמי המדיני, שעוד מעט הולך להקות בנו, ועוד מעט הולך לפגום בכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו אוטוטו מורחקים מכל המפעלים האירופאים בכדורגל, ובספורט,
ובמדע. רק אתמול רוביו,
המדיני הולך להקות בנו, וזה מתחיל, לא התחיל, לא אמור להתחיל, כבר פוגע בנו. אנחנו מוחרמים בכנסים, אני מדבר עם מדענים, אני מדבר עם רופאים, אומרים, אתם לא מבינים מה קורה, אנחנו כבר מוגבלים, לא לוקחים מחקרים שלנו, לא לוקחים פרסומים שלנו, לא מפרסמים, משלחות מבקשים הם בעדינות לא להגיע. אנחנו עכשיו, זה חלק ממחיר המלחמה, זה חלק, ולכן מדינה כמו ישראל שנלחמת אוטוטו שנתיים צריכה להגיע למצב, וזה מה שמצופה מראש הממשלה הכי כושל בתולדות ישראל, בנימין נתניהו, הכי כושל, הכי גרוע, הכי אגואיסט, הכי שרואה את הצרכים שלו, צריך לראות בסוף את השיקול הכולל, להגיד, תשמע, אנחנו מה לעשות, לא יכולים להיות לחיות כאן לבד, אנחנו חיים בתוך עולם, אנחנו צריכים את קשרי המסחר האלה עם מדינות בעולם, אנחנו לא יכולים להמשיך להיות מבודדים ולאט לאט להגיע למצב שיהיה לנו קשה לטוס מכאן, לישראלים לטוס מכאן, ולכן אתה צריך לראות הראייה הכוללת. חמאס חטף מכה קשה מאוד על ידי חיילי צהל אחרי הכישלון האדיר בשבעה באוקטובר. זה כבר לא אותו חמאס, זה כבר לא אותו צבא שהם בנו שם לאחר שנים של החלה. אתה יכול היום לסיים, להחזיר את החטופים בעסקה כזאת, בעסקה אחרת, להחזיר את כולם, לסגת לגבול הרצועה, לסגת לחלוטין, ולהתחיל לשקם את הצבא, ולהתחיל לשקם את השחיקה שהייתה בו, ולמלא את השורות, ולהתחיל את כל המכות המדיניות שאנחנו חוטפים עכשיו בעתיה של המלחמה הזאת שלא נגמרת, כי אשראי הבינלאומי כבר נגמר מזמן, להפסיק ולהתחיל לשקם גם את מצבנו, מעמדנו הבינלאומי. אבל את נתניהו זה לא מעניין, כי נתניהו כמו נתניהו, וזה לא יעזור כלום, ורק מי שקרוב היה לעניינים ומכיר את השיקולים שלו, אצל נתניהו בסוף השיקול האישי, השיקול הפוליטי, זה מה שגובר. וגם במלחמה הזאת, השיקול הבא, במרכבות אולי גם יהיו מרכבות גדעון ג', אולי גם מרכבות שמשון ח', בסוף השיקולים הפוליטיים, האישיים אצל נתניהו גוברים, והם יותר חשובים מהכל, הם יותר חשובים מביטחון המדינה, הם יותר חשובים מהאינטרסים של המדינה, הם יותר חשובים מהכל. אנחנו רואים את ההתייחסות שלו לאוריך ולאחרים, זה לא מעניין אותו, זה לא מעניין אותו, כי בסוף את כל העולם הוא רואה על פי האינטרס האישי שלו, מה שטוב לו, זה מה שחשוב. למדינה, המדינה תסתדר. ולכן אני חושב שזו מלחמה מיותרת וכניסה מיותרת. אמר את זה הרמטכ"ל, באמת, איש שמונה על ידי, איש שמונה על ידי נתניהו, איש שהוגדר על ידו סוס דוהר, בניגוד לסוס האצל שהיה לפני, שהוא שתה לו את הדם. והסוס הדוהר הזה בא לקבינט ואמר, חבר'ה, זה מלכודת אסטרטגית, וזה מלכודת לצבא, והצבא שחוק, ואנחנו, יש בעיות בסדק, אין מספיק חיילים, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות, זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו לעשות, זה להיכנס עכשיו לתוככי העיר עזה, ומחנות המרכז, ולעשות כל הדברים האלה. זה לא מעניין את נתניהו, בסוף זה לא מעניין את נתניהו, הוא כבר שנים הגיע למצב שכלום לא מעניין אותו, שום דבר, שביום שהוא יגמור מצידו, להשיך אל אדמה חרוכה, הוא לא יהיה כאן, אנחנו נשלם את המחיר, אנחנו נשלם כאן את כל המחיר, ואת כל הנזקים שבנימין נתניהו עשה כאן, את הכל, בכל התחומים. הוא לא יהיה כאן, הוא יהיה או במיאמי עם הבן שלו, או בוושינגטון, או בהרצאה פה, או בהרצאה שם. זה הסיפור.
איך הגענו מעזה, לאוריך, וואו, כבר יש לי סלט.
הגענו.
קודם כל האמירה שאתה צריך לסיים את המלחמה. אני מזכירה למי שלא ראה. אתמול היה אירוע בחניונס שבו מחבלים ניסו לחטוף חייל ולהרוג חיילים. אם עכשיו לא הייתה מלחמה ולא היינו שם, את האירוע הזה הם היו מנסים להוציא לפועל על אזרחים. הם היו מנסים לעשות שוב מה שהם עשו בשבעה באוקטובר. המטרה שלהם הייתה חיילים, כי יש שם חיילים. אם לא נהיה שם, אם ניכנע, אם ניסוג, אם נוותר, כמו שברק סרי מוותר, כמו שהאירוע הזה, היו מנסים להוציא אותו לפועל על אזרחים, שיהיה ברור, ולכן כל מי שמבקש לוותר ולסגת, מעביר את האיום לאזרחי ישראל, לא פותר שום בעיה. חמאס ימשיך לנסות לרצוח יהודים, כי זה מה שהוא עושה, בזה הוא מאמין, זו הדת שלו, זאת האמונה שלו. אין שום דבר בקנייה וויתורים שייתן ביטחון, ושנות הקונספציה נתנו לנו את זה בפרצוף, בשבעה באוקטובר.
מי היה חיי?
ועוד קונספציה.
מי היה חיי?
ועוד קונספציה. המשפט הזה, האשראי הבינלאומי נגמר מזמן, כמה שמענו את זה? כמה שמענו את זה לפני השבעה באוקטובר, בכל איזה, כל מיני מבצעים כאלה פשוטים, שלא עשינו בהם שום דבר, האשראי הבינלאומי נגמר מזמן, אז אולי כחלק מההתעוררות, משינוי התודעה, מהפקת הלקחים, כדי שלא ירצחו, ישחטו, יטבחו ויאנסו שוב ישראלים, צריך להפיק לקח גם מהשטות הזאת של האשראי הבינלאומי. מדינת ישראל היא לא כמו כל המדינות. אין עוד מדינה בעולם שכל הזמן מדברים על זה שרוצים להשמיד אותה. אז האם כשמדברים על זה שרוצים להשמיד אותה, ישראל צריכה לקחת בחשבון את זה שאירופה שמתאסלמת וגובעת וגוססת תחת האסלאם הרדיקלי, פתאום אומרת לבייס המוסלמי אצלה שיתקריב במדינה פלסטינית, זה יהיה השיקול שלנו. זה יהיה השיקול של מדינת ישראל אם להילחם בחמאס או לא. הרחובות שבהם האסלאם הרדיקלי גבר בלונדון, בצרפת, בגרמניה, זה יהיה השיקול שלנו לאיך ננהל את המדיניות הביטחונית שלנו. זה הכל קונספציה, זה הכל התודעה של השיבה באוקטובר, אסור לנו להקשיב לזה כי זה יעלה לנו בחיים. עכשיו רגע לעובדות. מערב אירופה הגוססת, המתאסלמת, באמת לא איתנו. למעט גרמניה, שאפילו שם מצאו דרך לעקוף את האמברגו של הקנצלר, רק אני אזכיר שמי שתרם להחלטה של הקנצלר הגרמני, היו אותם לשעברים בסרטון שלהם. אותם האנשים שהם היו חלק מהקונספציה, ושהם עדיין חלק מהקונספציה. יכול להיות שאילולי הסרטון שלהם היינו במקום אחר. אבל עדיין, גם בגרמניה מצאו דרך לעקוף את האמברגו נשק. רוביו אתמול. הטיל סנקציות על בית הדין הבינלאומי בהג. בגלל הצווים שהוא הוציא נגד גלנט ונתניהו, לבוא ולהגיד שהעולם כולו נגדנו, שהמשטר הוא באופן ברור, משטר אוהד ישראל, זה פשוט לא נכון. אז החזרה על כל המנטרות האלה שאין להם שום אחיזה, ותראה, רוב הישראלים לא שם. זה המזל שלנו, הנתונים של הסקר שהבאתי קודם,
לא מאמין לסקרים שלו מההתחלה ועד הסוף, למילה, לאות מספר, זה לא מאמין.
אחלה.
וזה גם מעניין שזה בערוץ שלכם, ערוץ חצי ביביסטי, וזה סותר לכל שאר סקרים, אבל בסדר, אולי חוץ משל פילבר, סליחה.
בסדר. מראים שהעם בישראל לא קונה את כל ההפחדות האלה ואת כל האיומים האלה, הוא שומע את האשראי הבינלאומי נגמר, הוא שומע את שיח הכניעה, ואנשים מתחילים להתגרד. זה לוקח אותם, ולא כזה הרבה. השבעה באוקטובר היה לפני שנתיים, אבל מה? הם התקררו, הם שכחו. אולי צריך כל הזמן להראות הסרטונים מהשבעה באוקטובר למי שהתקרר, למי ששכח, למי שאומר שלא עשינו כלום בעזה, שלא התקדמנו לשום מקום, שהלחץ הצבאי לא עוזר, שהחטופים לא חזרו כי אין מספיק, כי הלחץ הצבאי קשל, כי מרכבות גדעון נכשל. כל מי שאומר את זה, זה אנשים שהתקררו, זה אנשים שהיו חלק מהקונספציה, ולא מוכנים להפיק לקחים. אז למזלנו, רוב הציבור לא שם, רוב הציבור כן הפיק לקחים, ולכן כל ההפחדות האלה לא עוזרות.
אני, את יודעת, אני טועה, וגם אני מניח שחלק מהמאזינים והמאזינות שלנו טועים, את מדברת על מי שהיה אחרי לקונספציה, באמת, את יודעת, הם נוסעים ברכב עכשיו ושומעים, מי זה האיש הזה? מי זה האיש שנכשל בזה שהביאה לנו את הקונספציה המוטעת הזאת? מי דאג להכניס מיליארדים, נגיד את זה עוד פעם ועוד פעם לחמאס, מי סירב לשלושה ראשי שב"כ לחסל את יחיא סינואר ואת ראשי חמאס, מי הכיל, מי זה האיש שלא ראה למרחוק את הסכנות הנשקפות, והכיל את כל ההפרות ואת כל ההפגנות ואת כל ההתחמשות ואת כל בניית המנהרות, מי זה האיש הזה? באמת, מי זה האיש הזה? צריכים באמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק מי האיש היה כאן ראש ממשלה בכל השנים האלה. את דברת על הקונספציה, היה איש אחד, עברו כמה ראשי שב"כ, עברו כמה רמטכ"לים, עברו כמה שרי ביטחון, אבל איש אחד היה כל הזמן בתפקיד.
אין בעיה, אז הוא על הפנים, הוא כשל, הוא על הפנים, הוא כישלון. השאלה אם אתה הפקת לקחים.
טוב, תני לי לסיים.
אתה הפקת לקחים או שאתה עדיין לא קונספציה?
לא, לא, אבל אתה עדיין לא קונספציה. אנשים התבטחו, אנשים...
אבל אם נתניהו טעה, למה אתה חוזר על הטעויות שלו?
תני לי לסיים.
שנייה, אבל אם נתניהו טעה, למה אתה חוזר על הטעויות שלו?
את יודעת, אנשים בפעם שעברה כתבו לי, נקראו מצחוק, שיתחת בי, אתה שפשרת את אוסלו. מה אני? הייתי אז עורך ברשת שוקן. מי אני, מה אני? הייתי ראש ממשלה, ישבתי בקבינט.
הפקת לקחים?
מה, לא, בואי.
הפקת לקחים?
הפקת
לקחים? אל תיקח אותי להודעות שלך. הפקת לקחים?
הפקתי לקחים. תגידי לי, מה אני? אני ראש ממשלה, אני שר בכיר.
אתה בא ומטיף פה, אני שואלת שוב, הפקת לקחים?
אז אני אומר לך, אני רוצה לעשות סדר בדברים.
התשובה היא לא.
את מדברת באופן ארטילאי כזה, אני רוצה לעשות סדר, כי יכול להיות שיש חלק מהמאזינים שלנו שהגיעו כעת לאחר עשרות שנים, אני יודע, מנורווגיה, או משוודיה, או מפרו, והם לא יודעים מה היה כאן. אז אני רוצה להגיד להם, חבר'ה, האיש הזה שעמד בראש הממשלה והיה אבי אבות הקונספציה, והתעלה מכל מה שהיא כאן כל כך זוהמת עליו, זה איש שאתם מכירים.
אז אני אגיד להם, שעכשיו ברק סרי הולך באותו שביל שהלך נתניהו.
אבל מה שקרה, אז אני עונה לך.
שברק סרי ונתניהו, לפני השבעה באוקטובר, הם אותו הדבר, אין הבדל.
יפה. אז עכשיו אנחנו עברנו שנה ועוד מעט 11 חודשים, אנחנו אוטוטו לא חוגגים, חס וחלילה, בואי לעמי, אנחנו עוד אוטוטו מציינים שנתיים למלחמה הזאת, המלחמה הארוכה ביותר בתולדות ישראל. גם אני רוצה להזכיר, מלחמה עקובה מדם, באוקטובר 73, שנפתחה על ידי שני צבאות, לא ארגון חמאסי, טרור החלש ביותר כאן באזור, מצרים וסוריה, הסתיימה לאחר שלושה שבועות, כאן אנחנו מסיימים עוד מעט, שנתיים, אנחנו לא רואים את הסוף, המלחמה הארוכה ביותר. עכשיו אני חוזר ואומר, אני מדבר עם אנשי צבא,
הפוגרום החמור ביותר.
ושומע אותם, אוקיי, מי היה במשמרת?
וואו.
עוד פעם, ולאחר שנתיים, חמאס הוא כבר לא חמאס, הכוחות שלו כבר לא אותם כוחות, היכולות הן לא אותם יכולות. אני גם מקווה מאוד שבנימין נתניהו בחודשים הספורים שנותרו לו להיות ראש ממשלה, לא ימשיך להזרים להם מיליארדים, ולא ימשיך להתחנן לקטר, למרות המורכבות של קטר, לא ימשיך להתחנן לקטר להעביר למיליארדים, לא יתעלם מכל העזרות, מכל הפרוז'קטורים האדומים, לא ייתן לחמאס להשתולל על הגדר ולעשות פרובוקציות, לא יראה את כל מה שקורה שם ויגיד, הם לא יעשו את זה, הם לא מסוגלים, הם מורתעים ממני, הם מורתעים, ואני האיש שיודע לזהות הסכנה. אני מקווה מאוד שבמאות השנים הבאות, לא בעשרות השנים הבאות, היחס לעזה, כי מה לעשות, זה עוד מהקמת המדינה, יושבים שם אנשים שאינם חובבי ציון, הם שונאים אותנו, הם מקנאים בנו, הם רוצים לרצוח אותנו, הם ירצו לרצוח אותנו, הם ואחיהם בצפון ואחיהם במזרח, זה לא ישתנה. אבל אם אנחנו נשתנה, אנחנו השתננו.
איך אתה רוצה לבצר ולסגת ולהיכנע?
אנחנו עוד שנה, עוד חודש מציינים שנתיים, זה די ויותר. מה שלא עשינו עד היום, כבר לא נעשה. מה שלא עיקנו, כבר לא נקה. אין סוף למחבלים שם, ואם אתה רוצה למצוא את אחון המחבלים, אז אתה דן את מדינת ישראל על כל המשמעויות שלה של מלחמה, לא עוד המון המון שנים של מלחמה. עכשיו, יש בסוף הבדל דרמטי, בין מדינה כמו ישראל, מדינה מערבית, מתקדמת, שצריכה לנהל, מה לעשות, צריכה לנהל, כי שם ישראל, גם אם אירופה המשמעות, שוקצת, וגם עם צרפת ובריטניה וגרמניה והולנד ושוודיה, גם יחסי מסחר, וגם יחסי מדע, וגם יחסי תרבות, וגם יחסי ספורט, מה לעשות? אנחנו צריכים את זה, אנחנו לא יכולים רק ארצות הברית, אנחנו צריכים את זה, ולכן בסוף השיקול של מדינה, מתי להחליט, להגיד, ניצחנו ולצאת החוצה, הוא שיקול אחר מאשר ארגון טרור, שיכול להילחם בעשרות השנים הבאות, אין לו מה להפסיד, תמשיך להרוג בהם בלי שום מה, להפך, הם לוקחים את מי שחיסלת שם, וממנפים את זה, כמו שאנחנו רואים שהם עושים, עם קמפיין הרבה, ועם קמפיין כזה, וקמפיין מסכנות, וכו' וכו', וכולם אוכלים את זה, וכולם קונים את זה, והזעם עלינו הולך וגובר, הולך וגובר, ולכן בסוף צריך שום שכל, לא צריך ראש בקיר. עשית, עיקת, נתת להם. אמרתי לך, אני אחזור ויצטט את דוקטור אייל חולת, האיש רציני, הוא ושכמותו רבים 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 וטובים שאומרים שלא היה כאן אויב לישראל, שחטף באופן יחסי לכוחו, באופן יחסי למה שהיה בתחילת המלחמה. לא מצרים, לא סוריה, לא חיזבאללה, לא איראן, לא אף אחד. לא נגרע כל כך הרבה מכוחן כמו שגרענו מכוחו של חמאס. ולכן יש שלב שאתה בא ואומר, שמה, אי אפשר את כל תאוותי בידי, ואי אפשר לסיים עד אחרון המחבלים, ולא תגיע עד לאחרון המנהרות. יש שלב שאתה אומר, יש לי כאן שיקול של מדינה, ויש עוד דברים. לשקם את הכלכלה, לשקם את היחסים הבינלאומיים, לשקם את כל הדברים, לגרום לצבא, לקבל, למלא את השורות, לסדר את הכלים, את כל מה שהרמטכ"ל דיבר עליו בקבינט, ועוד מעבר לזה, כל שאר הדברים שלא קשורים לצבא. יש מצב ויש שלב, והגענו כבר לשלב הזה, שאתה בא ואומר סטופ, תביאו את החטופים, סיימנו, ניצחנו, קראנו לכם את הצורה, קראנו לכם את הצורה, ואני אומר, צרבנו לכם בתודעה, חזק, באופן הכי חזק שיכול להיות, אי אפשר יותר חזק מזה, שלא תעיזו, אבל לצערנו הרב, בניגוד למה שהיה באיראן, ובניגוד להתנהלות מול חיזבאללה, השיקולים של נתניהו בכל מה שקשור לעזה, מתערבבים גם שיקולים פוליטיים אישיים שלו. פוליטיים אישיים שלו, ולכן אנחנו ממשיכים וממשיכים. והחשש שלי שבסוף ההישגים באמת האדירים של צהל, האדם ששפכנו שם, החיילים שנהרגו, החיילים שנפצעו, שמסתובבים בינינו בלי ידיים, בלי רגליים, חלק מהם עיוורים, המחיר האדיר הזה, הכל כך כל כך כל כך כואב, שגורם כאן למשפחות שקולות ויתומים ואלמנות, אני חושב שבגלל ההתנהלות שנתניהו והימשכות המלחמה, בסוף זה יתהפך לנו. לנו על הראש.
אז רק נגיד שכל המחיר הכבד הזה שבאמת שילמנו, ברק סרי מבקש שנשלם אותו שוב, כי הוא אומר לנו בואו, תוותרו, תקנעו, תצאו מעזה, הוא אומר שנקבל חטופים, אבל אין לזה שום אחיזה במציאות, כי חמאס לא הסכים לזה בשום שלב, זה לא באמת על הפרק, ולהיכנע, לוותר ולסגת, זה להשאיר חטופים מאחור, בייחוד גם אמרתי בהתחלה, חמאס מנסה להגדיל את מאגר החטופים שלו כל הזמן, ראינו את זה אתמול, לגבי אייל חולטה, שאני מאוד מכבדת אותו, שוב, הקונספציה, ברק סרי ונתניהו, לפני השבעה באוקטובר, היו באותו מקום, באותו מקום, באותה תודעה. השאלה היא מי הפיק את הלקחים, מי שינה את הקונספציה מאז. אני נוטה לחשוב ברק שאתה לא שינית, ונוטה מאוד 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 לחשוב שאתה עוד נטוע חזק בקונספציה, ולגבי מדינת ישראל היא מערבית, היא מתקדמת, היא מצליחה מאוד, והיא גם מדינה יהודית, שאני לא אחזור על עצמי שוב, את כל מה שאמרתי קודם בקצרה, מדינה יהודית ששונה משאר המדינות.
בוקר טוב אלון נמרודי, אביו של תמיר נמרודי שחטוף בעזה.
שלום, שלום.
ואלון, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמרה אתמול השרה אורית סטרוק בראיון לרדיו קול ברמה, רדיו חרדי. בוא נקשיב.
אם חס וחלילה, יהיה לנו תרחיש שאימה, חס וחלילה, שחמאס מחר מוציא סרטון בסגנון דאש, השם ירחם, שאומר, אם לא מפסיקים את המלחמה עכשיו, הוא מתחיל לרצוח, השם ירחם, את החטופים. את תגידי...
אבל הוא עושה את זה, לא, אבל הוא עושה את זה יום יום יעקב.
רגע,
בואי תעני לי בקר...
נכון, אבל תעני לי בקר...
ראית את
אביתר
דוד, איך הוא נראה? כן, הם הרי הורגים אותו...
אז אני אומר, תעני לי בכן ולא, את תצביעי בעד המשך הלחימה, גם אם זה יהיה בצורה ברורה.
בוודאי, ולא רק אני, סליחה יעקב, אני אגיד לך עוד משהו.
גם אם חמאס ירצח את החטופים?
תגובתך, מר נמרודי.
אני באמת מעדיף לא להגיב, כי האישה הזו, בכל זאת אני אגיד מילה קשה, היא בהמה. שמרשה לעצמה, היא והאנשים שמסביבה במפלגות הזויות האלו, הקיצוניות האלו, שאין להן מקום בכנסת ישראל, אנשים שלפני 20-30 שנה היו פוסלים אותם ולא נותנים להם להיכנס לכנסת, פשוט חורצים גורלות על מיליטנטים, על חשבון חטופים ומשפחות החטופים, ועל חשבון עם ישראל כולו, לפחות 80% מעם ישראל מתנגד לשיח, שיח העיוולת והקיקיוני והמיליטנטי הזה סביב נושא החטופים של אנשים שלא ראויים לשרת את המדינה הזו.
אלון, בוקר טוב, זאת נווה, אני רק אגיד שהשרה סטרוק לאורך השנתיים האחרונות צדקה כמעט בכל תחזית שלה, יש לה הרבה בני משפחה שנלחמים בעזה כדי להחזיר חטופים, כדי להגיע לחטופים.
אז אני, יש עובדות, בסדר? אני חושב שאין בן אדם במדינת ישראל שלא רוצה לחסל את החמאס. לא חושב. אבל, עובדתית, חטופים הגיעו רק בעסקאות. אז וי...
אבל איך הגיעו לעסקאות האלה?
אני, עובדתי, בנובמבר לא היה לחץ כזה, נובמבר 23 לא היה לחץ כזה מסיבי על חמאס כדי שיגיע לעסקה ששחררה מעל 100 חטופים.
בנובמבר 23 לא היה לחץ ואנחנו היינו בתוך עזה, היינו בבתי החולים בעזה.
בסדר, עכשיו את באה להיכנס בי ולהקנית אותי, לא הבנתי.
לא, חלילה, אני באתי לדבר על
נושא. לא באתי להגיד מה נכון ומה לא נכון. אתם רוצים לראיין ראיון נורמלי? תראיינו ראיון נורמלי. אבל אל תכניסו אותי לפינות כאלו. אני נגד זה שחיילי צהל נפגעים ונהרגים בגלל משימות עזויות יותר או עזויות פחות. כולנו רוצים לחסל את החמאס. אני גם רוצה לחסל את החמאס. אני לא מעוניין לסכן את... עזבי, אני... את יודעת מה? אני יודע דברים שאת אולי לא יודעת. והיו עסקאות על השולחן של כולם תמורת כולם, אני יודע את זה. והיינו מגיעים לכולם בסוף. לכל מחבל מצריח שפגע בנו ויפגע בנו בעתיד גם.
אלון, ואנחנו מדברים...
וזה קרה בעבר, וזה יקרה גם בהווה. עם הסכם, בלי הסכם. תראי מה קורה בלבנון, ככה זה ייראה.
בעזרת
אלון,
השם.
אלון, ואנחנו מדברים עכשיו, והקבינט אמור להתכנס היום, קבינט המצומצם, כדי להחליט על מרכבות גדעון ב', ואוטוטו נשלחים צווי מילואים בצו 8 לעשרות אלפי חיילים מילואים, ואנחנו הולכים לפי התוכניות להיכנס לתוככי העיר עזה. מה אתה חושב על זה?
זה גזר דין מוות. לחטופים שעדיין בחיים, זה גזר דין שיחרוץ את גורל לעולמי עד, אנחנו לא נמצא יותר את החטופים החללים. רון ארד היה אחד, אני בתרחישי אימה על מה הולך להיות, על לפחות, אני בראש שלי יושב, ואני אומר את זה בקושי גדול ובכאב גדול, יהיו לפחות 10 חטופים שלא נמצא אותם לעולם. זה מה שיקרה בכניסה כזו, שתסכן ותפגע בחיילי צהל, ושיפגעו עם משימות ליטנטיות, בגלל אמירות כאלה ואחרות של כל מיני שרים.
אבל אלון, אתה שמעת גם שטראמפ אמר השבוע, כשבדיוק התפרסם עוד מתווה שחמאס כביכול הסכים לו, כשהוא ראה את הלחץ הצבאי של ישראל גובר, טראמפ אמר, החטופים ישוחררו רק אם חמאס יושמד.
שוב אני אומר, אנחנו בעד השמדת חמאס.
לא, אני לא מדברת על השמדת חמאס, אני מסכימה איתך, כולנו רוצים את זה, אני מדברת על החטופים. כאילו, חמאס הרי דחה את המתווה שישראל הציעה עם הוויתורים, וגם האמריקאים רצו את זה, גם ישראל רצתה את זה, חמאס דחה את זה, לכן לא נותרה לנו ברירה, אלא ללכת למהלך צבאי. מהלך צבאי שגם משפחות מהמחנה הלאומי.
לפני 3 שבועות פגשנו את וויטקוף, ומתחילת הדרך של וויטקוף, איפשהו בפברואר מרץ 25, כשהוא יצר את המתווה שלו, אמרתי שזה מתווה גרוע וקטסטרופלי. וכשאנחנו פגשנו את זה לפני 3 שבועות, זה אחרי שהוא נפגש עם ביבי, והם אמרו שהם, במילים אחרות, מתווה וויטקוף, חרה של מתווה, אני אגיד. זה במילים אחרות שלו, והחלטנו ללכת על עסקה שתכניס את כל החטופים, כשכולנו, אני מדבר על כולנו, כל משפחות החטופים, הם בעד עסקה כזאת, שתחזיר את כל החטופים. אנחנו לא חיים בסרט שכולם יחזרו באותה שעה, אנחנו יודעים
כן,
הכל.
כן, אבל אם עכשיו חמאס נאות ונתן תשובה חיובית למטרפחות שהוא בעד עסקה חלקית, מסגרתה כאמור 10 חטופים חיים כ-20 גופות, אתה בעד?
העסקה הזו לא טובה ולא הייתה טובה, לא אז ולא במתווה קטרי ולא במתווה מצרי.
אז אתה חושב כמו נתניהו, שלא צריך ללכת לעסקה חלקית.
נתניהו לא חשב ללכת על עסקה כוללת עד שחמאס הסכים לעסקה חלקית. בואו נשים את הדברים על השולחן ונהיה ברורים. ביבי משנה דעתו בהתאם להלך הרוח של חמאס.
כלומר, תסביר לי.
כלומר, כשחמאס הסכים ורצה עסקה כוללת, ביבי התנגד. מי שיצר את המתווים האלו זה ביבי, אני יודע את זה, משיחה עם אנשים מקרבה ראשונה.
נכון.
אז בואו, לא ללך שולל את הציבור הישראלי, לא כולם מטומטמים.
אז מה גורנו לדעתך בעת הזו, לאחר שזה המתווה שלו, כמו שאתה אומר, וכמו שזה נכון, לסרב לו, לא לתת תשובה חיובית למטפחות?
הוא לא רוצה עכשיו את אחרי ששינה את דעתו ורוצה עסקה כוללת.
לא, אבל מה גרם לו לשנות את דעתו? מה גרם לו לדעתך לשנות את דעתו?
אני חושב שהשיח, כנראה גם מתוך המתווכות בחמאס, על אולי כן הסכמה כזו או אחרת ופשרות כאלו או אחרות על עסקה חלקית, גרם לו לשנות את דעתו. מעבר לזה, שבסוף, השיח בינו לבין טראמפ וויטקוף הוא גורם לשינוי כזה או אחר בחשיבה.
אלון, יש עובדות, חמאס דחה את המתווה האחרון.
מהו?
חמאס דחה את המתווה האחרון. בגלל זה הלכו למהלך צבאי, הרי נתניהו, בניגוד למה שרצו במחנה שלו, הלך למתווה חלקי שחמאס דחה.
חמאס זה ארגון טרור, לא אמין, רצחני, אבל עם זאת בעיניי, כן, תגידי את מה שאת רוצה, זה שלך. ביבי סופר לא אמין, אחד האנשים הכי לא אמינים.
דעתך על ביבי, דעתך על ביבי, אין בעיה.
הוא משקר גם לציבור שלו, הוא משקר לשרי הממשלה, והוא משקר גם לטראמפ. בסופו של דבר, זה שהוא מינה את דרמר לנהל את המסע ומתן, ודרמר הוא יותר אמריקאי מישראלי, אין מה לעשות, ודרמר מכוון את טראמפ בהתאם למה שהם רוצים, הוא רוצה, כי דרמר הוא יותר קיצוני מביבי, אם מי שלא יודע, אז אני אספר לכם, דרמר יותר קיצוני מביבי, ודרמר הוא מיליטנט בשקל 90, והוא יותר מתאים למחנה הציוני ולא לליכוד, אבל אתה לא יכול לשים...
לא למחנה הציוני, לציונות הדתית, לציונות הדתית.
לציונות הדתית, סליחה. אתה לא יכול לשים בראש המסע ומתן אדם שהוא רק פועל בגזרה האמריקאית ולא נכנס לא למצרים ולא לקטר. אתה לא יכול לנהל מסע ומתן טלפוני, וגם את זה הוא לא עשה בינינו, עם מטווחות או עם דברים כאלו, בשלט רחוק. לא, זה לא עובד.
לא, אתה מסכים איתי שהחטופים הפכו לנכס אסטרטגי עבור חמאס?
החטופים הפכו לנכס אסטרטגי עבור חמאס ועבור ביבי. בואו, אל תתייחו.
חמאס וביבי זה אותו דבר?
ביבי מתנהג לפעמים כמו חמאס.
נו די.
בצורה אחרת. ביבי, מה שהוא עושה למשפחות החטופים, מה שהוא עושה בכל מה שקשור לחטופים, הוא גיהנום אחד מוחלט. אני, מעניין אותי באמת, אם הילד של סטרוק, או יאיר נתניהו היה חטוף בעזה, מה היה קורה? לא לחימה, לא עצימה ולא נעליים.
סטרוק יש ילדים וחתנים עכשיו בעזה.
חטופים, אמרתי חטופים.
לא, אני אומרת, אבל לסטרוק יש ילדים וחתנים.
אני לא אמרתי
להם להילחם. אני ראיתי, רגע, אני חייב כאן לשים סדר. אני לא יודע לגבי אורסרות, את אומרת שיש, אני יודע שהיה תחקיר שלם של תוכנית אולפן שישי למי יש ילדים בעזה בתקופה הזאת. השר היחיד שדובר עליו שיש לו ילד אחד בעזה, זה רון דרמר. כל השאר כלום. אז אני לא יודע על מה את מדברת, אני אומר לך את תחקיר
שהם
עברו שר שר, לא, זה בערת אגב. אתה יודע, אני רוצה
להגיד בסדר תשומת... לא, אני מבין מה אתה אומר,
לא, זה בתשובה לנווה, לא, זה בתשובה לנווה. תראה, אני רוצה להגיד אבל משהו שגם אותו צריך לקחת ולשים לב. יש תחקיר של רביב דרוקר במקור על כל מה ש... תומכי נתניהו נוהגים להגיד בחודשים האחרונים, הנה גם האמריקאים אומרים שחמאס השם, הנה גם האמריקאים אומרים שהוא סיכל עסקת חטופים. באים לך עכשיו בכירים בממשל ביידן, מתראיינים למצלמה, ואומרים למצלמה, תקשיב, שיקרנו. שיקרנו כי ידענו שבכל פעם שנראה שיש בין ישראל לארצות הברית עימות, חמאס מקשיח את עמדתו. ואנחנו יכולים להגיד לכם שנתניהו היה שותף לסיכול עסקאות חטופים, פאר אקסלנס, בניגוד למה שאמרנו.
נווה, אני אגיד לך משהו.
כן.
אני לא אומר את זה בשמחה גדולה, כן? לצערי אני פגשתי את כל האנשים האלו ואת כל הגורמים הכי בכירים במדינת ישראל שהיו במסע ומתן ונמצאים במסע ומתן כגורם סופר ראשי במסע ומתן. את אישה אינטליגנטית, תביני בין השורות, ומפיהם זה יצא, לא מפי. אני לא מנחש, אני יודע.
אז אני okay. אני אומר כמה דברים.
ביבי יתרפד כל עסקה שלא תשרת את האינטרסים שלו ושל הקואליציה שלו.
100%, כל מילה, 100%, 100%, כל מה שאמרת.
אולי משהו שהוא, אני דעתי ידועה, זה לא חדש. אני חושבת שאמירות כאלה, שביבי הוא כמו חמאס, ושישראל לא רוצה להחזיר את החטופים.
אני לא עושה שלי, מה תשפטי אותי, טוב?
לא, אני חס וחלילה לא שופטת, אני מנהלת איתך, אני מנהלת איתך שיחה.
אין לך זכות, עכשיו, גם, את יודעת מה, גם למשפחת החטופים אין זכות להגיד כל דבר, אבל אין לך זכות לבוא ולשפוט אותי.
אני לא שופטת אותך לרגע, אני מנהלת איתך שיחה.
אבא של חייל חטוף, שנחטף על משמרתו כחייל בצהל מבסיסו. אז אל תתנסי עליי ואל תגידי לי דברים שבא לך להגיד.
חלילה, לא התנסיתי עליך, אלון. אני מנסה לקיים איתך שיחה בדיון שלדעתי מעסיק מאוד, על אחת כמה וכמה משפחות חטופים, אבל את כל הציבור הישראלי.
מבחינתי ביבי, ואת יודעת מה הכי הזוי, אני אגיד לך משהו, אני, את לא יודעת מה האג'נדה הפוליטית שלי, אני נשמע הכי שמאלני בעולם ואני לא, אבל ביבי פועל כטרוריסט מול משפחות החטופים. זהו, שרוצים שיעצרו אותי.
רגע, אלון, מה, תסביר, רגע, אבל תסביר מה, אמרת משפט קשה מאוד, מה?
אמר גם שנתניהו זה כמו חמאס.
הבן אדם הזה עושה הכל כדי לשמור על כיסאו, הכל כדי לשמור על כיסאו. הבן אדם הזה מסרב באופן עקבי להיפגש עם משפחות חטופים שהם לא מפורום תקווה. מסרב. והבן אדם הזה גם בפגישה האחרונה שנפגש עם פורום תקווה לפני כחודשיים, כל האנשים שהיו בפורום תקווה בפגישה הזו יצאו מאוכזבים כי הוא שיקר להם בפנים. אז הבן אדם הזה פועל בטרור מסוים כלפי המשפחות, הוא מתעלל בנו כמשפחות, כל המדינה הזו מתעללת בנו, אתם לא יודעים אפילו קצה של קצהו של מה אנחנו חווים כמשפחות.
למה כל המדינה? ראינו ביום ראשון, ראינו ביום ראשון הפגנה של...
אני לא מדבר על הציבור, אני מדבר על הציבור. אני מדבר על קובעי המדיניות במדינת ישראל, על השרים שאף שר לא נוקט עמדה ולא פועל כדי לעזור משפחות החטופים בצורה ישירה ולא עם מיליון עזבו, יש כל כך הרבה דברים שאתם לא יודעים.
אני רק אשאל אותך,
אנחנו לא ישנים בלילות, ושרים בממשלת ישראל כולל ביבי
ישנים בסוויטות ברחבי העולם, במסעות תענוגות, בנסיעות הכי כיפיות, הכי רעבתניות. הם לא נמצאים כאן כי קשה להם להיות כאן, כי הם רוצים לנפוש ושרי ממשלת ישראל, ואנחנו יודעים על מי מדובר, נוסעים בלי לראות בעיניים לחול, לא מעניין אותם. הנה אני אומר לך, לא מעניין אותם.
רגע, אני רוצה שנייה לשאול שאלה עניינית, אלון, אם אפשר. יש שתי אסכולות בקרב משפחות חטופים. יש את האסכולה של פורום תקווה שאומרת לא לוותר, לא להיכנע, זה מה שיחזיר את החטופים. ויש את האסכולה השנייה שאומרת שצריך לוותר, להיכנע. גם האמירות של אמירות קשות אחרות, גם
השנייה, אני רוצה רגע לשאול את אלון. למה את מציגה את זה כך? זה לא להיכנע. אחרי כמעט שנתיים אין דבר כזה להיכנע. אחרי שנתיים אין דבר כזה להיכנע.
השאלה, אני מנסה לשאול שאלה.
עוד 10 שנים היא תגיד להיכנע.
השאלה.
אני אענה לך תשובה.
לא, אבל לא סיימת את השאלה, אתה לא יודע מה אני רוצה לשאול. אני רוצה לשאול אם שיח הכניעה והוויתורים לא מעלה את המחיר של החטופים.
את יודעת, שוב אני אומר, את אישה נבונה, סינואר, לפני שהוא עלה השמיים, ברוך השם, אמר בתחילת הדרך, מספיקים לי שני חטופים.
אני לא צריך את כל אלה. אתה אומר שחמאס לא יחזרו את כל החטופים.
רגע. עובדתית, כל חמאס, המחיר של החטופים נקבע בשביל לאוקטובר. יש רף מסוים שאיף לחצות אותו. בסוף, מי שאלה שם טריזים באפשרות כזו או אחרת לשחרר חטופים, זה מדינת ישראל. כי כל פעם מחדש, שמו פתאום הפרימטר, פתאום פילדלפי, פתאום ציר זה, ציר מורג.
מורג, אני אקח את ציר מורג.
שוויתרנו עליו, על מורג.
שהוא חדש, שהוא הרג ובא לי עבור. כל פעם יש משהו חדש.
סלע קיומנו.
אבל הנה, כל הם ניסו לחטוף חייל.
זה פשוט מזיה. את יודעת שמחר, בואי אני אגיד לך משהו. מחר זה יום השנה להירצחם, להוצאתם להורג 6 חטופים.
נכון.
זה היום העברי מחר.
נכון.
אוקיי. בתוך השישה האלה, אני מכיר, טוב? אני בתוך השישה האלה, היו אנשים שמייצגים את כל הקווים הפוליטיים.
נכון.
בסדר?
נכון.
אין אחד מהם ש... קשה להגיד. שקיבל את הרצח של ההוצאה להורג של הבן שלו בשם אג'נדה פוליטית, לא אג'נדה פוליטית. אין, ותראי, ההיסטוריה של מדינת ישראל היא כזו חזקה ועמוקה, והערכים של מדינת ישראל... השורשים הם כאלה חזקים ועמוקים, שבסופו של דבר אנחנו הגענו לכל מחבל שרק רצינו אי פעם. אוקיי? כל מחבל. ובעזה, לצערנו, יש, וואלה, מעל מיליון מחבלים. אנחנו נגיע לכולם. נגיע לכולם, ואי אפשר במשך 15 שנה להכיל את החמאס בכפית, לתת לו מזוודות של כסף כל חודש, בשם זה שמדינת ישראל לא רצתה את הפתח בעזה, אז היא הגדילה והעצימה את החמאס, ואחרי 15 שנה, כשנחטפים לנו 251 או 2, אני כבר לא זוכר, בין אזרחים וחיילים ועובדים זרים שמדינת ישראל גם ערבה להם, ורק אז נזכרים, רגע, חמאס הוא טרור, רק אז. איפה היה ביבי? ואני אמרתי את זה כל השנים, אני לא חכם גדול, לא איש צבא, ולא איש לא מדיני, ולא פרשן, ולא כלום. בבלון הכי קטן שהחמאס העיף עם חומרי תבערה, בהפגנה הכי קטנה, הכל יורים באוויר? מה זה יורים באוויר? יש מגבלה של 500 מטר מהגדר לא להתקרב, ואז כל פעם הם קיצרו את המטראז' עד הגדר, עד שנצמדו לגדר, וכל פעם זה סתם, זה החלש מורתע, החמאס מורתע, החמאס מורתע. אז אתם עובדים על כולם בעיניים, וביבי עובד על כולם בעיניים. הוא הזין והגדיל ועשה את החמאס, הוא יצר את החרא הזה, הוא יצר אותו.
תגיד לי אלון, רק שאלה קטנה,
הוא לא יחלוק שיש חטופים בעזה להשתמש בהפוך על מה שהוא עשה כל השנים.
תגיד לי אלון, אתה כמי שבאמת קרוב לעניינים ויודע יותר מה שאתה אומר, אתה באמת חושב שאנחנו יוצאים למרכבות גדעון ב' או שמדובר בתחזיקו אותי דיר בלקום, תחזרו עם הצעה משופרת לחמאס?
אני מקווה שזו
הפצה
שנייה.
מה אתה מעריך? מקווה, אנחנו יודעים.
אני מעריך שיהיה מבצע, כי... בצער אני אומר את זה, כי אני לא מתייחס דווקא לדרג המדיני בעניין הזה, אלא לדרג הצבאי והמקצועי. ברגע שאייל זמיר אישר מבצע,
כן, אבל זה התפקיד שלו. דרג מדיני בא, יש ויכוח בקבינט, דרג מדיני אומר לו תכין מבצע, אז הוא מכין מבצע, זה לא נתון לשיקול דעתו.
אז הוא הכין מבצע, אז אני מקווה שזה תחזיק אותי.
אלון נמרודי, אביו של תמיר נמרודי, מה אני אגיד לך? קודם כל חיבוק גדול, גדול, גדול.
אני חוזר ואומר, שלא ישתמע לשתי פנים. אני רוצה לבוא בחשבון עם כל מחבל, ואמרתי, זרקתי איזה הערת ביניים קודם, על כמה מחבלים יש בעזה, על כל מחבל שיש בעזה, אבל אנחנו נחזיר את החטופים, בהסכם, כי אין ברירה אחרת, בהסכם, כי אין ברירה אחרת, ואחרי זה אנחנו נעשה כמו שאנחנו פועלים היום בלבנון, תחת הסכם, אני מזכיר לך.
ויהודה ושומרון.
תחת הסכם.
אני אקח מהשיחה הזאת, רק משפט אחד שלך, אין לכם אפילו קצה קצהו של מושג מה אנחנו עוברים, וזה כולם צריכים לזכור כשהם מדברים איתך, כשהם יעצים לך, כשהם אומרים לך כך או אחרת. אף אחד לא יכול לעלות על קצה המחשבה מה אתם עוברים.
אלון, תודה.
אני אומר לך עוד משפט אחרון.
כן.
אם את חושבת שעכשיו אני בפגישה כזו או אחרת, או בפורום כזה או אחר, אני רואה את צבי כמור, את חושבת שאני לא ניגש אליו ולא מחבק אותו?
לא, ברור לי שכן, אני גם יודעת שכן.
אז לא, אל תכניסו פה פוליטיקה, תעזבו, יש לו את האג'נדות שלו, לי יש את האג'נדות שלי. אני מראש אמרתי מתחילת הדרך, אל תכניסו את הפוליטיקה לתוך הנושא של החטופים.
אלון נמרודי,
אלון, תודה.
האנשים שסביבו מאוד אוהב אותם גם, והייתי בקריית ארבע גם למשפחה, אצל משפחת ליבמן. אז בואו,
אלון נמרודי,
הערכים שלי כבן אדם והערכים
יהודים. תודה.
תודה רבה.
תודה רבה רבה, ותחזיק, תחזיקו מעמד כולם. תודה רבה אלון.
רק אני אתן לך תשובה, ככה אמרת שבאולפן שישי הייתה איזושהי בזוקה, רק אני אגיד להוריד סטרוק, יש לה 8 ילדים וחתנים במילואים, חלקם בעזה, כל הדבר הזה.
פרסומות. תשמעי, ולרקע כל הדברים האלה, כל הדיבורים האלה, אני... שעה הבאה רוצה לדבר איתך על ההפגנות האלה של הפלג, את יודעת שזה כרגע בגזרת הפלג, ואוטוטו זה הופך למיינסטרים החרדי, זוועה, פשוט זוועה, הפגנות, חסימת הכבישים, ההתפרעויות, הרצון הזה לקלקל ולהפריע, הדברים שנאמרים שם, זה באמת, אלוהים יעזור לבועז ביסמוט שמנסה לגשר על העמדות האלה, על הצרכים הגדולים, ההולכים וגדלים של הצבא. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אנחנו חוזרים לאחר מבזק השעה 10, הישארו עמנו. שעה שנייה, שלום נווה, ואני באמת רוצה לפתוח עם מה שהיה אתמול, כי זה באמת, אנחנו לא ילדים, ראינו כאן הפגנות חרדים, ראינו שיבוש חיים, ראינו סגירת כבישים, בעיקר בכניסה לירושלים, גשר המתארים, כביש גאה סמוך לבני ברק, אבל אתמול זה ככה מתחיל... לשבור סייש, איך נקרא לזה? אנחנו מגיעים לשפל גדול יותר ויותר, אל מיני מבצעי הטיות שראיתי ככה בכל מיני אתרים חרדיים, שחרדים מאוד מאוד ככה מתפעלים, אמרו שנפגין ליד נווה צדק. נווה צדק זה המקום החדש של בתי הכלא, מה שנקרא, באזור בית ליד, כלא 10, איפה שקמה מהחרדים, מה... הריקים החרדיים עצורים שם, אז הם הבטיחו הפגנה שם, ובד בבד עם זה עשו מבצע הטעיה, וסגרו את כביש 2 ואת כביש 6 ועוד כבישים, וגם ככה יצרו פקקים על פקקים על פקקים בשעות הכי עמוסות, וזה רק הולך להימשך. מה, זה לחץ שהחרדים מפעילים עכשיו, ואני חושב, לא נעים להגיד, אבל הצבא מפחד, הצבא, אתה יודע, כל הסיפור, כל הרעש, כל מה שאנחנו רואים עכשיו, זה משהו כמו 19 עריקים חרדים. יש הרבה יותר עריקים שהם נח חרדים, וזה לא עומד בפרופורציה. זאת אומרת, צריך להיות על פי מספר העריקים שלא הגיעו לעשרות אלפי הצווים שנשלחו להם, צריכים להיות, אם לא עשרות, מאות עצורים. הצבא עצר על, באמת על כף יד אחת, גם כן באופן אקראי, לא נכנס ליישובים חרדיים, אלא עצר בערים מעורבות, ויצא שהיו שם גם חרדים. אז הזעם הוא מוטרף, והלחץ על ישראל הולך וגדל, ונערכתי גם הצבא לא רוצה להתעסק עם זה, בטח ובטח הדרג הפוליטי, שמפחד פחד גדול מאוד מהתעסקות עם החרדים, וניסיון לפתור את הדברים על פי חוק, שלחת עשרות אלפי צווים, צריך, אנשים לא מגיעים, צריך לפעול, אז גם בזה אף אחד לא רוצה להתעסק, אני לא מדבר על חוק הגיוס ועל כל הסנקציות שהוא אמור להיות, ללוות עם אותו חוק מקרטע. אני לא יודע לאן זה הולך, נראה לי שזה רחוק מאוד מהסדרה הדבר הזה, המושב החורף שאמור להיפתח בתחילת אוקטובר הולך ומתקרב, לא יודע מה יהיה שם, זה מטען צד שמלווה את הקואליציה, אבל זה בעיקר מכה גדולה לצבא שקיבה שבכל הרעש הזה וכל הצלצולים האלה, יגיעו חרדים להשתתף בנטל, לעזור לאחיהם המילואימניקים, זה לא נראה, גם לא נראה באופק.
אז לגבי הגיוס חרדים והחוק גיוס, אני מקווה שהדברים יסתדרו ושזה יצא לפועל. אני כן סומכת על בועז ביסמוט שהוא יצליח לגשר בין הפערים, או לפחות מקווה. אני רק אגיד על הזעזוע מחסימות הכבישים, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. ברגע שהקו האדום נחצה שוב ושוב ושוב ושוב
ושוב. על מה הם מוחים? איזה קו אדום עוברים איתם?
כל אחד והמחאה שלו? מה אני אעשה? כל אחד במחאה שלו, ברגע שציבור מסוים רוצה למחות.
אבל לא מגייסים אותם. על מה? לא מגייסים אותם?
אני לא מדברת, אני מדברת.
תשעה עצורים זה, על מה יש להם למחות?
אני מדברת על התמונות, על המחאה.
הם נהרגים, הם נפגעים, מה קורה איתם?
אני לא נכנסת לתוכן.
בוא נשמע, בוא נשמע חלק מהטקסטים.
חכה, אבל אתה סיימת לדבר. אני אומרת, ברגע שאין מחאה אפקטיבית, ללא הפרעה לסדר הציבורי, ושהקו האדום הזה נחצה שוב ושוב ושוב ושוב, אז נוצרת לנו בעיה, כי יכול לבוא כל ציבור, כל קבוצה יכולה לבוא ולהגיד שהנושא הזה הוא הנושא שהכי חשוב לה, ועליו היא עכשיו תחסום את הילון, ואז מה תעשה? תפלה בין הציבורים, כי המטרה הזאת נראית לך יותר מהמטרה השנייה.
איפה פוגעים בהם? אז טוב, בואו נסכם את מה שזה, איך אומרים? תקני אותי אם אני טועה.
מישהו הוריד פה את המעלות של המסגן.
תקני אותי אם אני טועה.
נכון.
אז נווה דרומי נותנת לגיטימציה, אפילו הייתי אומר מצדיקה, את ההפגנה של הפלג. אנטי ציונים, שונאי ישראל, אפס סולידריות עם הציבור בישראל. ישראל לא מעניינת אותם, הציונות לא מעניינת אותם, החיילים לא מעניינים אותם. הם אומרים את זה גם, החטופים לא מעניינים אותם, כלום לא מעניינת אותם. עכשיו, לעצם הדבר, אם היה עכשיו צבא של לוקדי עריקים, נכנס לתוככי בני ברק, בית שמש, ירושלים, ביתר עילית, מודיעין עילית, אתה אומר, תשמע, הם מוחים, כי הם, אני לא יודע, לא רוצים, מה עושים להם? לא עושים להם כלום. לא עושה להם כלום, הם בינתיים פוגעים, הם בינתיים חוסמים, הם משבשים אתכם על כלום, מה עשו להם? הצהל יצא למבצע לקידת עריקים, יצא שגם כן, כמעט לא במתכוון, עצרו תשעה, כולה תשעה כאלה שספק חרדים, חרדים ספק חרדים, מתוך עשרות אלפי צווים שנשלחו, ואת באה ואומרת לי, בסדר גמור, זה זכותם למחות, זכותם להפריע, על מה אבל, על מה?
תקשיב, אני לא נבלת מזה,
על מה הם מוכים, על מה הם מוכים,
אני לא נבלת מהמניפולציה שלך, תן לי לדבר,
על מה הם מוכים, תסבירי לי על מה הם מוכים.
אני לא נבלת מהמניפולציה שלך, של נווה דרומי, אין בעיה מזה, אני אגיד את זה ככה.
על מה הם מוכים?
מתקופת המחאה נגד הרפורמה, שהכבישים הפכו לנחלתם של כולם, ואין חוק, ואין דין, ואין דיין, ואפשר לעשות מה שרוצים, וכל הקבוצה יכולה לבוא ולהגיד שפוגעים לה בציפור הנפש שלה. הם חושבים שלוקחים להם את הדמוקרטיה, הם חושבים שפוגעים להם בלימודי התורה. אז יכולה לבוא כל קבוצה ולחסום את הילון ואת קפלן ולעשות מה שהיא רוצה, כי אין דין ואין דיין.
טוב, בוא נשמע חלק מהקולות, אחרי זה נתייחס. ככה, קחתי זה מכתבה של יואל ברי מערוץ 13, חדשות 13.
לא יהיה גיוס בני ישיבות.
אוי וואי, הבנים שלי!
קולעים אותנו כאן, אפילו לערבים בעזה לא מתנהגים ככה.
מוכנים לעצור, אני בן 20, אני אריק, בואו תעצרו, אני אשמח, אני אשמח!
עצרו אותי כבר, ברוך השם, מי אתם? אפסים! כל השלטונות פה אתם אפסים!
אבל גם בתקופת התנ"ך היו חיילים.
ככה בורא עולם רצה!
את ההפגנות נגד גיוס החרדים הובילו במשך שנים אנשי הפלג הירושלמי. טוב. הם תויגו
תראה, אני מבין מה את אומרת. יש המון מחאות שאנחנו ככה עדים להם בשנים האחרונות. מוצדקות, לטעמי, פחות מוצדקות, אבל בכולם, בסדר, זה זכות להפגין, גם לשבש את הנוער. אני עדיין לא מצליח להבין על מה החבר'ה האלה, עם האפס סולידריות, עם האפס תרומה שלהם למדינה, עם ניתוק מוחלט, עם כל מה שחשוב לנו, לי ולך, ימין ושמאל, דתיים, חילוניים, האנשים האלה, הם מנותקים מאיתנו, זה לא מעניין אותם מה קורה לנו, זה לא מעניין אותם שמחר המדינה הזאת תסגור את שעריה ושמצידם כולם ילכו, להפך, הם מוחים נגד הציונות ונגד המסותנו כאן, כי זירזנו את הגאולה, כי לא המתנו למשיח, ולכן זה בכלל סוג של חטא להיות כאן, ולכן הם אנטי ציונים, ולכן הם אנטי דגל, ולכן הם לא עומדים בצפירה ביום הזיכרון, ולכן כל סממן ציוני, הוא לא שהוא זר להם, הוא צורב אותם ומפריע להם וכואב להם, ואני חושב שנותנים להם באמת בכל השיבוש הזה שהם מודיעים עליו אתמול, שזה רק ילך ויגבר ורק ילך ויסלים. אני חושב שאל מול האפס תרומה שלהם, לעומת, אתה יודעת, אמרתי לך, את יכולה להגיד, לא נראה לי מחאות קפלן, לא נראה לי מחאות הדרוזים, לא נראה לי מחאות עולי אתיופיה, הרבה מחאות עברנו, אבל כל אחד מהאנשים האלה, כל אחד מהמגזרים האלה, תורם תרומה אדירה למדינה, לביטחונה, לסגסוגה, לכל דבר, הם לא.
אני לגבי החרדים מאוד מקווה...
לא, זה לא הכל, זה לא כל החרדים.
לא, אני אומרת שהפלג הזה, הפלג הירושלמי והקיצונים האלה, אין לי איתם יותר מדי, אין לי איתם יותר מדי קווי הזדהות. אני ככה רואה, אני מוצאת את האור בחברו של חטיבת החשמונאים, במישהו העלה, אני חושבת ש... אני לא רוצה להגיד סתם שם, ראיתי תמונה מבני ברק, שמישהו הולך ברחובות ורואה מדים תלויים על חבל הכביסה. אז אני חושבת שכן יש פה תהליך, ויש פה תהליך טוב, שעשו אותו
זה רק לא מגובה ממספרים.
שעשו אותו בחוכמה.
המספרים לא תומכים בזה.
דוד זיני, ואבינו הממונה, ואחרים שלקחו בזה חלק, ויצרו פה כבר שינוי, ואני מקווה שהשינוי הזה ילך ויגבר. שוב, המחאות, ברגע שהקו הזה נפרץ, ונפרץ, 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 אז אנחנו עכשיו צריכים להתמודד. אני מקווה שהמשטרה תדע לפעול כנגד כולם באותה דרך, ולא לעשות איפה ואיפה בין המפגינים, למרות שעכשיו זה עושה רושם שכן המשטרה עושה איפה ואיפה, אבל בסופו של דבר יש פה את האזרח הפשוט, הממוצע, שרוצה לנהל את חייו באופן כמה שיותר תקין, בלי ימי שיבוש, בלי ימי זעם, ובלי הפגנות של הפלג הירושלמי.
ואני רוצה לדבר איתך על דבר נוסף. אתמול הכתב המצוין, הכתב הפוליטי המצוין של כאן 11, מיכאל שמש, מפרסם ידיעה, אותי לא הפילה מהכיסא, אני מניח שעוד כמה לא הפילה מהכיסא, על כך ש... בני גנץ, פחות משנה לפני הבחירות, מנהל מסע ומתן על כניסה לממשלה. עכשיו זה, שמע, זה מסוג הדברים שאתה אומר, בן אדם, גם ככה, אתה סביב אחוז החסימה, ברוב הסקרים שאני רואה כבר מתחת לאחוז החסימה, כאילו יש כאן איזה סוג של נחישות לחסל את כוחך הפוליטי לחלוטין, אין לי הסבר אחר, יש לי הסבר, אני אספר לך אותו, מה הסבר, מה קוראים לאנשים האלה לעשות. הרי כל מצביעי בני גנץ הם מצביעים... שלא רוצים את נתניהו, לחלוטין לא רוצים את נתניהו. העובדה שהוא היה עם מספר גדול של מנדטים, והיום עם כמעט כלום של מנדטים, זו התחושה שלהם שהוא הציל את נתניהו. הם לא מצליחים להבין איך שנה ו-11 חודשים עוד מעט אחרי המלחמה, איך בנימין נתניהו עדיין ראש ממשלה, והם כל הזמן מבקים את זה, שאם נתניהו היה יור אופוזיציה בשבעה באוקטובר, הממשלה הזאת לא הייתה מחזיקה, כל ממשלה לא הייתה מחזיקה שבועות. ואתה, בני גנץ, אתה ואחרים באופוזיציה, לא עשיתם את העבודה, ולכן אנחנו מאוד מאוד כועסים עליכם, והעונש הזה הוא לא להצביע עבורכם. ועל הרקע הזה, ועל הרקע הקרטוע, מתחת לאחוז החסימה, מתחת לאחוז החסימה, מתפרסמות לידיעות האלה. עכשיו תראה את הפרקט, אני מכיר את העולמות האלה. שמש פונה לבקש תגובה, אתה בשביל להרוג ידיעה כזאת, כי היא גורמת לך נזק, כי היא גורמת למעטים שעכשיו נשארו לך להגיד, רגע, רגע, הוא רוצה ללכת עם נתניהו סנו נפשי, הוא רוצה ללכת עם נתניהו שאני חושב שהוא הורס את המדינה, אני מדבר על המצביעים של בני גנץ, מה פתאום? אתה צריך לקחת טלפון, להרים טלפון לשמש, להרים טלפון לעורך שלו, להגיד, תקשיב, חבר'ה, אתם עושים כאן עוול נוראי, לא עוול לא נברא, אין שום מסע ומתן, אין כלום. עצם פרסום הידיעה יגרום לי נזק אדיר, אל תפרסמו את זה, כי זה שקר, ואתם עושים לי נזק. ואם אתה מדבר כך, יש סיכוי גם לא רק שתהיה הכחשה, שגם לא יפרסמו בכלל. אז שמש פונה אתמול, ובני גנץ לא מגיב. כשאתה לא מגיב, אתה נותן באיזה משתמע אישור לדברים. והיום בבוקר אני שומע פולו-אפ על הידיעה הזאת, ואני שומע שחבר מפלגתו של גנץ, אלון שוסטר, אומר שבנסיבות מיוחדות אפשר יהיה להצטרף. עכשיו תראה, למה זו בדיחה? כי הרי בני גנץ כבר ניסה את זה. הוא רק לא מבין דבר אחד, שנתניהו קודם כל בונה על הבייס שלו, הוא יכול לכעוס על סמוטריץ' עד מחר, ויכול לכעוס על בן גביר עד מחר, אבל הם הבייס שלו, הוא כל קואליציה יפתח איתם, הוא יקים קואליציה, כמו שהוא יקים בפעם האחרונה, 64, יש לו 68, כי גדעון סער לקח 4 מנדטים לא שלו, והעביר אותם מגוש נגד נתניהו לגוש נתניהו, אבל הוא קיבל 64, הוא אומר, קודם כל אני מקים עם האנשים שלי, אתה רוצה אחרי ה-64 להצטרף, תצטרף. אז בני גנץ וגדי איזה קוט הצטרפו כמה ימים אחרי תחילת המלחמה, והיה לחץ גדול, והייתה היסטריה, ומנעו מכה מקדימה מול חיזבאללה, אבל אחרי זה נתניהו התייצב פוליטית, נרגע, ואז הוא הבין שהוא לא צריך אותם, הוא לא צריך אותם, הוא לא ספר אותם, הוא לא כינס ישיבות קבינט על פי בקשת, זה הם אומרים. בקיצור, כמעט סימן להם את הדרך החוצה. כמעט אמר להם, חבר'ה, עזרתם לי, העברתם אותי יפה את המשבר, תמכתם בי, נתתם לי כוח כשהייתי בתקופה שפל הכי גדולה, קרי בימים שאחרי הטבח, תודה רבה, אתם יכולים ללכת. וזה בני גנץ לא מבין, הוא לא צריך אותך. הוא לא צריך אותך. הוא לעולם לא יזנח את הבייס. הוא פעם אחת זנח את הבייס שלו בין 2013 ל-2015 בממשלת האחים, לפיד בנט, והוא כילל את היום הזה. הוא כילל ונשבע שהוא לעולם לא יעשה כשהוא השאיר את החרדים בחוץ. אם תהיה לו אפשרות להקים ממשלה, הוא יקים ממשלה עם האנשים שלו, עם הבייס שלו, עם המפלגות שתומכות בו, אתה תבוא אחרי זה. ולכן לצפות שהכניסה שלי תוציא את בן גביר וסמוטריץ' מהממשלה, ואני אצליח להביא זה קשקוש, זה קשקוש, זה בדיחה. עכשיו, אם אתה באמת, אם הוא באמת רוצה נתניהו ללכת לעסקת חטופים, אז יש את לפיד עם 24 מנדטים, בא ואומר לו, אם אתה הולך לעסקת חטופים, אני אופוזיציה תומך בך, אז בני גנץ לא צריכים אותך בממשלה הזאת. אתה פשוט פוגע בעצמך, אתה פשוט, לדעתי, ואני לא מבין איך הוא לא מבין את זה, מרסק את שרידי הכוח שנשאר לך, ואתה פשוט פוגע בכל איזה, אבל אני חייב להגיד בהזדמנות הזאת, הוא היה רמטכ"ל טוב, והוא איש ראוי, ועליו נאמר הוא מסוג האנשים שהלב שלהם במקום הנכון, אבל מה אתה עושה? מה אתה עושה? ונגיד מילא אתה לא רואה את הבחירות עוד שנים, אתה אומר, אתה יודע מה, עזוב אותי, אני לא אין לך עכשיו לשבת שנים באופוזיציה, אבל הבחירות עניין שכמה חודשים, אז בשלב הזה אתה עולה ונכנס, הסיפור שלך לא סלח לך. עכשיו זה מתחבר לעוד דבר, יצא לי לעבוד עם אנשי ביטחון שבאו מהצבא, שבק, ונכנסו לפוליטיקה. אני חושב שהדבר, כשאתה יורד לעומקם של דברים, הדבר נעוץ בעובדה שעבור אנשי ביטחון בכירים, כמו במקרה של בני גנץ, רמטכ"ל ואחרים, ראשי שבק, לשבת באופוזיציה זה כמעט מילה מגונה. הם לא יודעים מה זה אופוזיציה. בשביל מה נכנסו לפוליטיקה, אם לא להיות בפנים, בקבינט, עם לוז מלא, עם מאבטחים, עם כל התררם, עם ישיבות בקריה, מה פתאום לשבת באופוזיציה, עם השיעמום הזה, ללכת לוועדות הכנסת, לצעוק פעם בכמה זמן במליאה, זה לא בשבילנו. אנחנו רוצים להיות מתחת לאלונקה, אנחנו רוצים, איך זה נראה? כמאמר הקלישה להשפיע מבפנים. ולכן בסוף הכניסה הזאת לממשלה, הנהייה שהיא חזקה מהם, להצטרף, לא משנה מה יהיה, לא משנה כמה זה ישפיע, היא גורמת לאנשים האלה להיכנס. כן, בבקשה.
תודה. ככה, במסכן בני גנץ, להיות חלק ממחנה השמאל ולעשות משהו שהם לא אוהבים. אגב, זה לא כל השמאל, זה חלקים מאוד מאוד מסוימים שכל מה שמנהל אותם בחיים זה נטו ביבי. אין אידיאולוגיה, אין מדיניות, אין דעה קונקרטית על שטחים, על ביטחון, על הכלכלה. נטו ביבי. עכשיו תראה, אני ובני גנץ לא חולקים הרבה דברים במשותף מבחינה אידיאולוגית. בני גנץ מבחינה אידיאולוגית הוא שונה ממני לדעתי ברוב התחומים. אבל הוא הבין משהו בשבעה באוקטובר שמחנה רק לא ביבי עדיין לא הבין. למרות השבעה באוקטובר. והוא גם ראה את זה במספרים. הוא ראה שכשהוא חלק מממשלת האחדות, אז הקהל רוצה את זה, הקהל מחכה. לזה, הקהל מאס במחלוקות שלפני השבעה באוקטובר, ובני גנץ הבין את זה, ולדעתי ברגע של חולשה הוא יצא מממשלת האחדות, והוא מצטער על זה ובצדר, כי הציבור ברובו, שוב, למעט קומץ מאוד קיצוני ומאוד קילוני, ומאוד קולני, שכל מה שמעניין אותו זה רק לא ביבי, הרוב האנשים לא רוצים בזה יותר, הם לא מעוניינים בזה יותר. כמה הוא חטף על זה. עכשיו, כמה הוא חטף על זה שהיה בממשלת האחדות, לדעתי הוא נבל מזה, ובגלל זה הוא פרש, ובמחנה רק לא ביבי, אותו מחנה שאין לו שום אידיאולוגיה חוץ מזה, שום דבר לא מעניין חוץ מביבי. עכשיו, אתה אמרת לי לפני כמה תוכניות, שאם יהיה מצב שבנט יצטרך להקים ממשלה עם נתניהו, או עם החרדים, לא אמרת על החרדים, אבל אמרת שהחרם על נתניהו, אותו חרם עוד מלפני השבעה באוקטובר, עומד בעינו. עכשיו, מה קרה בחרם הזה?
אני לא מדבר בשם אף אחד,
בחרם הזה לא החרימו.
אני חושב שהחרם הזה, נכון להיום, הוא מוצדק.
אוקיי, אז הנה בבקשה.
גמר עומר להרוס המדינה.
אז רוב הציבור הישראלי לא רוצה את החרם הזה, כי הם מבינים שהחרם הזה הוא לא רק על ביבי. החרם הזה הוא על ציבור ישראלי שלם, שהם חולקים איתו, הם חולקים איתו את שדה הקרב בעזה, בלבנון, בסוריה. רוב האנשים לא רוצים את החרם הזה, ויכול להיות שבני גנץ הבין את זה. יכול להיות שבני גנץ הבין את זה. ואגב, עוד משהו לגבי הבייס של נתניהו. נתניהו הלך עם בן גביר רק כי החרימו אותו פוליטית. עם מי הוא היה לפני זה? עם אהוד ברק, עם ציפי לבני. עם יאיר לפיד, נתניהו מנסים לעשות אותו יותר ימין ממש, יותר ימין מהימין, יותר ימין מסמוטריץ', אבל הוא כל פעם הלך עם האנשים האלה.
עד שהוא הסתבך במשפט.
עם אהוד ברק וציפי לבני וכל האחרים.
עד תחילת 2020 שהוא הסתבך פלילית.
ואז הגיע החרם.
עד שהוא הסתבך פלילית, זה ראש
ממשלה אחר. לא רק על ביבי, זה חרם על ציבור שלם.
עד שהוא הסתבך פלילית.
ומאז בעצם הוא הולך עם הממשלה הזאת. ממשלה, בן גביר עושה לו צרות, הוא לא רוצה לשבת עם בן גביר. סמוטריץ' והוא לא תמיד רואים עין בעין. גנץ, זה המקום שאליו ביבי הולך, זה המקום שאליו ביבי...
עד 2020, שהוגשו נגדו כתבי האישום, זה בן אדם אחר.
לפני שהיו פה אנשים שהחרימו את הימין.
האלוף משנה במילואים אלי ז'ינו, לשעבר ראש מטה גבעתי, הוא פרשן צבאי וביטחוני, בוקר טוב לך.
בוקר טוב לכם.
ואני רוצה לנצל את הניסיון, הרקע, כדי שתספר לנו על המתקפה, מתקפת הפתע בחאן יונס אתמול, ש-20 מחבלים תקפו מוצב וניסו לחטוף חיילים. בוא תספר לנו מה היה.
אז מה שהיה זה חלק מכל מה שאנחנו נערכים אליו בלחימה הזאת. זה לא משהו חדש. אולי הוא מפתיע טיפה הגודל או הכמות של המחבלים שמתארגנת התקפה כזאת. אני קושר לזה בשני דברים. אחד, האויב מתארגן למתקפות גדולות יותר כדי שההישג יהיה יותר גדול, והוא מנסה לצמצם אירועים קטנים. זה אומר, במקום ללכת על אופציה של ירי פה וירי שם, ללכת על הישגים יותר גדולים, זה דווקא נובע כנראה מחולשה שלו. הוא מבין שהוא מעדיף לרכז מאמץ, וללכת על אירועים שיתפסו נפח, בדיוק כמו עכשיו, שמדברים על זה ורואים בזה התקפה ומתקפה, אבל זה בית גדול מה שנשאר לו, היכולות האלה, ולכן הוא מקבץ אותם. וההישג שהוא רוצה להשיג זה או חטיפה או אירוע משמעותי, כדי לבוא ולהגיד, למרות המצב שלנו כביכול, אנחנו עדיין מתפקדים, עובדים.
אלוף משנה ג'ינו, אני שמעתי אתמול את ניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, אומר שהם הגיבו קצת באיחור. אני מניח שהוא נסמך על גורמי צה"ל שכבר עשו תחילתו של תחקיר. מה, יש בזה, זאת אומרת, התגובה הייתה איטית, מאוחרת מדי?
אתה שואל לגבי התגובה של הכוח?
הכוח שלנו, כן.
תראו, האירוע נמצא בתחקיר. האירוע נמצא בתחקיר, אז לוחמים עדיין שם בשטח. אני גם אתמול עד היום שמעתי הרבה גרסאות. לכן נכון להמתין, אבל בגדול, זה שמחבלים מגיעים לטווח יחסית קרוב כזה לקוחות, יש פה הרבה מה לבדוק, זה לא אמור לקרות.
איך אתה מסביר את זה, איך אתה מציג את זה כאיזה סוג של חולשה? להפך, אני רואה בזה, אתה יודע, כל בר דעת, תראה בזה תעוזה, או מבחינתם, הנה, התחבו עד עכשיו מתחת לאדמה, והנה הם יוצאים למתקפה, איפה החולשה כאן?
אז אני אומר, החולשה היא לא באה מהמקום הזה, היא באה ממקום שבתהליך של מסע ומתן שמתקיים ברקע, והאמירות על כיבוש העיר עזה, הם עכשיו ינסו להוציא מה שיש להם בקנה, כדי להראות שהם עדיין, שיש התנגדות, ולהביא אותנו למצב שאנחנו נחשוב פעמיים. לכן הם הולכים עכשיו על מה שאפשר. שנייה, נווה, אני רק אומר, הכוח עדיין, יש פה תקלה, שהוא התקל מטווח קרוב, ולכן אנחנו לא אומרים שזה אירוע טוב או לא טוב, הוא אירוע ברמה הטקטית, נגמר יחסית טוב, הוא יכול להיגמר הרבה יותר גרוע.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי קודם דיברנו פה ברק ואני על נסיגה, ולצאת מעזה וזה, אתה רואה סיטואציה שבה הפעולה שהמחבלים האלה הוציאו אתמול על החיילים שלנו יוצאת כנגד אזרחים ישראלים ברגע שנסוגים מעזה?
אני חושב שהכל תולי איך ייראה היום שאחרי. זאת אומרת, איזה כוחות יישארו על הגדר? כמה מרחק, פרימטר, האם הוא יישאר? מה העומק שלו? האם הוא יצטמצם? אם הוא יהיה בכלל? וזה מאוד מהותי. אני חושב שאחרי מה שקרה בשביל באוקטובר, פרימטר או השטחים שאנחנו נצטרך להחזיק יהיו הרבה יותר עמוקים, ולא נוכל לסמוך על זה שעוד הפעם על הגדר שלנו יהיו מחבלים, כי אין לי ספק שהם תמיד יהיה להם מישהו כזה שרצה להראות עדיין.
אתה רואה עכשיו מצב שנסוגים מעזה? כלומר, אם אתה צריך להחליט אם נסגת עכשיו מעזה או לא?
אני לא רואה שום מצב כזה, אני חושב גם בהיבט הערכי, זה יהיה תקלה, אנחנו לא, כל המלחמה הזאת שמתנהלת עכשיו, היא מלחמה שנכנסנו אליה בשיפוע הצד מאוד רציני ובאסון גדול, ואם נסיים אותה שאנחנו עוד פעם בחוץ, אז אנחנו באמת באמת לא למדנו כלום. העומק שלא היה לנו, העומק, אני מדבר על הגיאוגרפיה, פיזי, בשטח, שלא היה לנו מתן וזמן התראה, זה בדיוק מה שקרה, התנפצו לנו על היישובים קרוב מאוד, ולכן חשוב לשמור על העומק הזה.
אלוף משנה אלי זינו, וזה מוביל אותנו לתוכניות למבצע מרכבות גדעון ב' ועל הגיוס הצפוי של עשרות אלפים, 60 אלף אנשי מילואים. בוא תגיד לנו מה דעתך על התוכנית, מה יצליח להערכתך במרכבות גדעון ב' שלא יצליח במרכבות גדעון א', ובכלל על כל הכניסה הזאת לתוכי העיר עזה, מחנות המרכז.
אני חושב שקודם כל התוכנית היא עליית מדרגה בהיבט של עוד שטחים שאנחנו לוקחים מהאויב. לאויב קרקע זה דבר הכי משמעותי עבורו, הוא מחזיק היום בשני דברים מהותיים, זה החטופים, וזה קרקע שעדיין יש לו, והאוכלוסייה שכמובן הוא שולט בה בצורה כמובן לא כמו שאנחנו היינו שולטים באוכלוסייה. ולכן הקרקע שניקח ממנו זה עוד משהו מתוך הרכיבים האלה. את החטופים אנחנו מצליחים פה ושם או לא מצליחים, ולכן קרקע זה הדבר שאנחנו כן יודעים להיות, והוא ביוזמתנו, הוא לא תלוי בהם, זה יוזמה שלנו, ואנחנו צריכים שהיוזמה תהיה אצלנו. זה גם מאוד חשוב לו הקרקע. אולי הוא לפעמים יכול להתבטא שכבר לא אכפת לו, לא יודע מה, אכפת לו מאוד, העיר עזה זה עוד נדלן משמעותי מאוד שנשאר לו, האוכלוסייה גם ככה תחוקה כבר למרחבים מאוד צפופים, במיוחד באזור הזה, וברגע שגם את זה אתה לוקח לו, זה עוד יכולות, זה עוד מוקדי שלטון, זה עוד צבא שנמצא שם, עוד מחבלים, וכמובן גם אולי עוד חטופים.
ואתה אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, בטוח שהכניסה המסיבית הזאת, בתוספת חמש אוגדות סדירות,
למה חמש אוגדות?
חמש אוגדות סדירות ועוד עשרות אלפי מילואים. אתה מבטיח או מעריך שזה יהיה האות ליציאתם עם דגל לבן של כל המחבלים שמתבצרים בתוך המנהרות וכמעט חינה שלהם?
לא יכול להבטיח דבר כזה.
אני שואל אם זה הערכה.
למה, מלחמה זה מדע מדויק.
הוא מדבר, בסדר, אבל הוא מדבר על עליית מדרגה, הוא מדבר על לקיחת שעות. אתה אומר שזה יביא מזור לחטופים ולהכרעת חמאס מבחינתנו?
כמו שנבא ענתה, אני לא יכול לנבא. אני רק יכול לומר שבמצב הזה כרגע, שיחסית אנחנו במצב מסוים, אם רוצים להתקדם או לסגת, אז נכון שנתקדם, כי כרגע זה די תקוע. חטופים, אנחנו כרגע לא מצליחים לשחרר, בטח לא במסע ומתן. אנחנו כרגע עם האויב באיזשהו מצב שהוא עדיין לא הרים ידיים, ולכן אני חושב שהדבר הזה הוא עוד קווץ' בהרתעה, בהכרעה, המצטברת.
תגיד לי,
ואם... הכרעה היא דבר שמצטבר, הוא לא דבר של...
ואם חמאס היה מסכים היום ל... עסקה כוללת, כמו שראש הממשלה דורש, אתה היית תומך בזה?
אני אישית ממש לא אתמוך בזה, כי אני לא חושב שנסיגה. הלקח הכי גדול פה זה בעיניי נושא של הקרקע עוד הפעם. אם אנחנו ניסוג ונחזור לאותם קווים, בדגש על רפיח והשליטה על מה נכנס ומה יוצא מהרצועה, זה הדבר הכי חשוב. הכוח חייבת להיות בשליטה שלנו.
אתה ראית, אני מניח, את הסרטונים של רום ברסלבסקי ושל אביתר דוד, ראית את מצבם, אנחנו שמענו גם רופאים שמדברים שבמצבם הפיזי הנוכחי, אני לא מדבר על נפשי, זה לא עוד הרבה זמן. אתה מבין שכניסה כזאת ייקח זמן ויכולה לסכן את החטופים, שהרי בשבילם כל הכניסה הזאת נעשית.
ואי כניסה עד עכשיו פותרה את זה, הביאה את החטופים?
לא, עסקאות הביאו חטופים.
ואיך הגענו לעסקאות?
למשל, הנשיא טראמפ שבא ואיים, הכניסה שלו לבית הלבן הביאה עסקה. שום דבר חוץ מזה. למשל, עידן אלכסנדר שהוחזר על ידי הנשיא טראמפ. למשל, שום לחץ צבאי לא החזיר חטופים.
אתה מסכים עם האמירה הזאת, אלי? ששום לחץ צבאי לא הביא את החטופים?
אז הוא לא מסכים, נו, בסדר.
לא, לא, אני חושב שזה לא נכון להגיד את זה, כי זה לא, באופן ישיר, אולי זה לא הביא חטופים. זאת אומרת שלא עכשיו במשפט צבאי חייל הגיע וחילץ
פצוע. בחודשים, איפה החודפים בחודשים יכולים במחלחה
בכבוד גרה? תן לו לענות.
שנייה, אבל הדרך השנייה של להמתין למה הם, איך הם יובילו את המסע ומתן, אני חושב שזה תקלה, כי כרגע הם מתעתעים בנו כבר המון זמן, ניסינו, נתנו הרבה זמן, לא היה שום דבר, ולכן אם אתה רוצה להפעיל עוד לחץ, כנראה רק הלחץ הצבאי זה מה שנשאר.
לא, אתה יודע,
אני גם אומר, סליחה, יש לי הרבה, אתה יודע,
רגע, אבל לא שני לג'ינו, אתה יודע, זה לא, עם כל הכבוד לך, אני שמעתי באמת קצינים בכירים, ושמעתי אנשי שבק בכירים, וכמובן שמעתי באופן פומבי את מה שאמרו גדי אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, ובני גנץ רמטכ"ל לשעבר, ואפילו שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, הם לא מסכימים איתך, הם טוענים שישראל החמיצה עסקאות חטופים מסיבות פוליטיות.
בסדר, שר הביטחון לשעבר גלנט גם
כולם טועים, כולם טועים. אז אני אומר לך שאני דיברתי עם קצינים בכירים, ואני דיברתי עם אנשי שב"כ בכירים שישבו בחדרים הסגורים, גם בצוות המסע ומתן, לשיטתם ישראל סיכלה עסקאות חטופים שאפשר היה לעשות אותם. בעיקר באמצע 24.
זה אנשי שב"כ שהיו חלק מהקונספציה או לא?
אוקיי, נווה, תודה שאמרת את זה, כי אני בדיוק רציתי להגיד לך, עם כל הכבוד לקצינים בכירים, אני מכבד את כולם דרך אגב, בוא נשמע גם לאנשים יותר פשוטים, ולאלה שנמצאים בשטח ורואים בינתיים מה הביאה
לחימה. איפה הם נמצאים? לא בשטח, על הירח?
לא, לא, חלק מהם כבר מזמן לא בשטח, והם מדברים גבוהה גבוהה, וחלק מהם היו אחראים לכל המצב הזה שהתעצב בגזרת עזה, ואני חושב שכולנו צריכים רגע לקחת בספק ולהטיל ספק גם באמירות של אנשים מאוד בכירים, עם כל הכבוד להם, כי לא ראיתי שדרך המסע מותן צלחה בינתיים, ואני לא מכיר בצד השני מישהו שאומר, אין בעיה אם תצא, אני נותן לך את כולם, אני מאלה שבדעה שהם ישחררו,
אלי ג'ינו,
הם לא ישחררו את האחרון שבחטופים, אף פעם, הם יחזיקו אותו.
בוא תנסה, לא ניסינו.
אלי, בוא ננסה את אוסלו, לא ניסינו את אוסלו. זה מה שאמרו לנו על אוסלו, בואו ננסה, ניתן להם נשקים, ניתן להם
נתחים.
לא ניסינו התנתקות, בואו ננסה התנתקות, ניתן להם גוש קטיף.
אתה אומר, אנחנו רוצים להחזיר את עסקה.
בואו נאמר על החיים שלנו.
בינתיים מי שאימר זה הפטרון שלך, בנימין נתניהו. הוא אימר על הכל, הצביע ארבע פעמים בעד ההתנתקות, יישם את הסכם אוסלו, והיה אבי אבות הקונספציה שהביאה לנו את הטבח, אז תירגעי.
אז שוב, אם נתניהו כל כך טעה, למה אתה לא...
על מה אני אומר לנסות? על מה אני אומר לנסות? בא נתניהו ואומר, הוא אומר, לא אני אומר, אני בעד עסקת חטופים כוללת. כלומר, גם הוא רוצה לנסות. גם הוא בא ואומר, אם תחזירו לנו את כולם. על זה אני אומר, בוא ננסה. כי אם נתניהו מסכים לעסקה כוללת שמסגרתה יחזרו כל החטופים, על זה אני אומר לך, אלוף משנה ג'ינו, בוא ננסה. בוא ננסה, אם יסתבר שאתה צודק, והם לא רוצים להחזיר את כולם, הם משקרים, עובדים, מולכים אותנו שולל, אז אוקיי, הבנו. על זה אני מדבר, בוא ננסה.
ברק, אבל אתה יותר בקי ממני בפרטים, האם הונחה הצעה כזאת, שבאמת הם מחזירים את כל החטופים?
תראה, בהתחלה נתניהו...
אני לא מכיר, הם לא יעזו,
החלק הראשון, הפעימה הראשונה... זה כמעט יוזמה של נתניהו ביחד עם האמריקאים, זה כמעט הצעה של אמריקה, שנתניהו רצה בה פעימה אחת, ועכשיו חזר בו ושינה את דעתו, והוא עושה עכשיו, אחרי שהם אמרו אוקיי, אז הוא אמר לא, עכשיו אני לא רוצה, עכשיו אני רוצה עסקה כוללת, אוקיי, שתבין, הוא הסכים לזה בעבר, עכשיו הוא דורש עסקה כוללת, אבל אם באמת נגיע למצב שחמאס בא ואומר אוקיי, מקבל, לחץ, לא לחץ, לא משנה, אני רוצה לתת את כל החטופים, תצאו מתוככי עזה, תסיימו את המלחמה על פי מה שנתניהו רוצה. אתה אומר גם זה אתה לא רוצה, אתה לא מסכים.
תראה ברק, אני בעוונותיי, אדר גולדין היה חייל שלי מכתף תחתיי. אדר גולדין, בכל ה-11 שנים שעברו, גם שהיו תקופות מאוד טובות, שהכנסנו ופתחנו מעברים והכנסנו פועלים, לא הצלחנו בשום דרך להביא אותו. לכן אני האמון שלי בהם, שדרך...
נגיד, נזכיר שהיית מפקד גדוד הסיור של גבעתי בצוק איתן.
נכון, עזוב, אני רק אומר את זה בהיבט של אדר גולדין, כי אם אותו ותורון שאול ואת השתיים הנוספים לא הצלחנו להחזיר, גם בשנים שלא הייתה לחימה, ופתחנו, וקטר, ומזוודות קטריות נכנסו, אז למה אתם חושבים שעכשיו כאילו אם נעצור את הלחימה זה מה שהחזיר את כולם עד האחרון שבהם?
תראה, אלוף...
זה דבר גולדין הם לא מחזירים לנו בשום דרך, אז למה כן?
אלוף משנה, תראה, אלוף משנה, ג'ינו, אני אומר עוד פעם, אלוואי שיהיו לנו רק ג'ינוים, אני אומר את זה באמת מכל הלב, באהבה גדולה, באהדה גדולה. בסוף אתם, למרות שאתה כבר לא בשירות קבע, אתה מילואימניק, אבל בסוף אנשי צבא צריכים תמיד לשעות קדימה, סוסים דוארים, לשאוף, לתת את המכות הכי חזקות צבאית. אבל יש דרג מדיני, צריך לראות את התמונה הכוללת, צריך לראות גם דברים שמעבר לפריזמה הצבאית הצרה, מצב מדיני, מצב בעולם, כלכלה, חברה, כל הדברים האלה.
צריך לקבל את החלטה.
אבל אם התפקיד שלהם זה לשעות קדימה, למה אתה רוצה שהם יוותרו?
כן, כן, אלוף משנה ג'ינו, כן.
מיכל, קטעתי לך נווה, אבל תהליך דיפלומטי תמיד להתנהל ברקע, ותמיד צריך להתנהל במקביל. בסדר, אמר את זה כבר קלאוזוביץ', המלחמה זה רק המשך הדיפלומטי בדרך
מזרחת. נכון, אתה רואה מה קורה בלבנון, אתה רואה מה קורה בלבנון.
נכון, ואני חושב שאין מה לעשות, לצד זה, הלוואי והמאמץ הדיפלומטי יצליח, אבל אנחנו כבר במציאות שכבר שנים, הוא לא מצליח, אז למה פתאום התמימות שדווקא במצב הזה הוא יצליח? לא מצליח. אז מה נשאר לנו חוץ מלהפעיל כוח, ושאנשי הדיפלומטיה שלנו יעבדו שעות נוספות, כי כרגע הם לא מצליחים, בוא נודה בזה.
אלוף משה במילואים אלי ג'ינו, היה לכבוד לנו לדבר איתך, מעניין מאוד, לשעבר ראש מטה גבעתי ופרשן צבאי ביטחוני, תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב לסגן אלוף במילואים יוסי לוי, המגד החרדי הראשון בצהל, יושב ראש עמותת נצח יהודה, נחל החרדי.
שלום ברק, שלום מרי.
ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להשמיע לך אינסרט מתוך התוכנית של עודד בן עמי אתמול, על התנצחות בין מילואימניק לחרדי שלא מתגייס. בוא נשמע ותתייחס לדברים.
אתה בא אליי כמילואימניק. מילואימניק זה 20 ומשהו אלף בחודש בתלוש שלך, ואתה יודע את זה. אל תקשקש לי דברים על, 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 אתה לא עושה כלום ועושה כסף.
תקשיב, אחי, תקשיב, זה לא קשור לכסף. אנחנו, עם ישראל, בשבעה באוקטובר, שרצחו וחטפו ואנסו את אחים שלנו, חיכינו שיהודים יבואו לעזור לנו. לא אכפת לי התלוש. אתה בדקת מה עשיתי? לא מעניין אותי הכסף. אני בא גם 300 יום, אחי.
רגע, ברשותך,
אל תיגע בתלוש שלי, אח שלי. תקשיב, כי אני כבר חודשיים אין לי משכורת, וגם לנו עסקים וקריירות ומשפחה מתפרקים. אז שאתה מקבל צוותא תבוא, ואם לא תבוא, את השיבר צריך לסגור, ומה שהתרגלתם עד עכשיו נגמר. אני, תקשיב טוב, גם כל הקטע הזה...
בשואה לא דיברו ככה, בשואה לא דיברו ככה, בשואה!
אז בוא אני אגיד לך מה משהו על השואה.
בשואה לא דיברו ככה,
אמא שלי, בת לניצולי שואה, שלחה את הבן היחיד שלה, הבן היחיד שלה חתמה לי ללכת לקרבי, לא שאלו אותה איך אני אחזור, ואם אני אחזור בכלל.
טוב, אתה שומע את הדברים, ומה אתה אומר, יוסי לוי?
קודם כל אני חושב שאפשר לעצור אחרי 3 שניות של זעזוע, אבל הזעזוע המשיך לאורך כל השיחה המטופשת הזו מצד, כמובן מצד הבחור החרדי שמייצג בצורה הגרועה ביותר בהיסטוריה של שילוב חרדים בצהל או של חיכוך בין חרדים לצהל, הוא מייצג בצורה הגרועה ביותר שאי פעם שמעתי. ברק, אתה מומחה לחרדים וגם נווה מכירה מצוין, ואתם יודעים היטב שחרדים שלומדים תורה כמו אחים שלי וגיסים שלי הם באים ממקום אידיאולוגי וערכי, וזה מה שמניע אותם, ולא השטויות שהוא דיבר, והוא פשוט חוצפן, ואתה יודע מה, אם הייתי יכול לגייס אותו כמה שיותר מהר, הייתי גם עושה את זה.
אז בוא יוסי, תשמע, אני, אתה יודע מה, אני מאלה שחושבים, בניגוד ל... חברים סרוגים שלי, כמו נגיד יהודה שלזינגר, שמי שלומד ולומד אמיתית, שישב, שימשיך לשבת בישיבות וילמד, כי באמת הוא משמר כאן שושלת מפוארת של אלפי שנים. אבל אתה הרי יודע יותר טוב ממני, ואנחנו מספיק שנים הסתובבתי ביישובים חרדים, יש המונים, המונים שלא לומדים, ומקבלים לגיטימציה מהרבנים, שגם הם, הבטלנים, לא ילכו לצבא. מה עושים כדי לגייס אותם?
קודם כל צריך לומר שבאמת עד, נגיד, בשלהי המלחמה, בשביעי לאוקטובר, באמת ראינו רבנים שהפתיעו אותנו מאוד ואמרו כל מי שלא לומד צריך להתגייס, גם רבנים ליטאים גדולים. ואנחנו במקום לנצל את זה כעם ולהעביר חקיקה מהירה, עם סנקציות, עם כל מה שצריך, והחרדים הסכימו לדברים מרחיקי לכת מאוד. אנחנו עם שמחכה רק לדקה 99.9, ואז מנסה להעביר חקיקה לא טובה כמו בליל איראן, ולכן התוצאה הגומה שאנחנו שנתיים אחרי השביעי באוקטובר, בלי חוק שמאפשר לגייס את כל מי שלא לומד, אנחנו במצב שפספסנו הזדמנות גדולה. מהצד השני אני אומר, תמיד ההזדמנות קיימת, אני אופטימיסט מטבעי, אנחנו עובדים קשה בשטח. אתמול פתחנו שנה בישיבות הסדר חרדיות במכינות, עם כמעט לדעתי בכל הישיבות הסדר והמכינות מעל 1,000 תלמידים.
שזאת עלייה לעומת שנים קודמות?
זו עלייה דרמטית, לפני שנים ספורות לא היו תלמידים בעולם הזה. תבינו שיש לנו היום 7 מכינות קדם צבאיות, לנוער חרדי שכולם הולכים לקרבי, לא ליד, לא בערך, לא בלי מדים, כולם עולים על מדים ומשרתים שירות קרבי.
חרדים מהמיינסטרים לא חוזרים בשאלה, לא כאלה שמורדים במשפחה, לא כאלה שמורדים בקהילה.
לא, ממש לא. אני לא יודע אם ראיתם את התמונות שהעלינו אתמול וגם היום, תמונות של חרדים שחור לבן ברובם, וגם מי שקצת צבעוני מבית חרדי, זה לא רלוונטי. הוא בא, גדל בחינוך חרדי כמוני, למדנו בישיבות הדגל, ישיבת מיר, משם באנו לצהל, לשורה התחתונה כאלו נערים שבאים ואומרים, אני בא לשרת, ואתה יודע מה, אני מדבר איתם, אתם יודעים, לפני שנתיים, כשהייתי פונה לצעירים, שואל אותם, למה אתם באים לשירות קרבי? הם אומרים, יש שנת לימודים בסוף, כל מיני אינטרסים אישיים. היום הצעירים כבר מדברים, החרדים, שפה אחרת. יש פה מלחמה, אנחנו באנו לתרום, להתנדב.
תסביר לי.
אבל איך אתה מסביר את הפער בין ה... כאילו, תסביר למי שלא מכיר את העולם החרדי טוב, את הפער שבין החרדים האלה שאתה פוגש לחרדים שראינו בהפגנות, את החרדי ששמענו בסין כזה.
אז אני חושב שיש לרוב המגזר החרדי, בסדר? אני מפריד בין שלוש אוכלוסיות בקצרה. אוכלוסייה אחת, מה שראינו בסרטון, הם החוצפנים. להם צריך לעשות כל סנקציה אפשרית ולהביא אותם לצהל. באמת לא ראיתי דבר כזה שמישהו אומר שזה פוגע, שאנחנו דופקים לו את העסק, ואנחנו חצופים שאנחנו דופקים לו את העסק בארצות הברית.
כן.
מהאוזן להביא אותו לצהל, הוא חוצפן לדעת כל הרבנים, אני אומר לכם.
לדעת כל הרבנים, אתה בטוח?
לדעת כל הרבנים.
למרות האמירות שלהם, שגם אלה לא צריכים להתגייס.
אתה יודע מצוין שהרב יצחק יוסף שלח מלא לצבא, בסדר? אתה יודע את זה, והתייעצנו.
אז הנה, אז בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך. אני יודע, תאמין לי, אני מכיר. מה ההסבר שלך לעובדה? ואתה אמרת את זה עכשיו, שלפני השבעה באוקטובר הייתה כן, גם של רבנים ליטאים, הסכמה שמי שלא לומד צריך לצבא. מה ההסבר שלך להקצנה כל כך כל כך גדולה שקרתה כאן אצל הרבנים, גם של ש"ס, גם ליטאים, גם חסידים, מאז הטבח הנורא בשבעה באוקטובר?
אז מלחמה יש אחת, אז אני לא אגיד את המילה מלחמה, למרות שהחרדים משתמשים בה בציניות לפעמים, מאבק על עולם התורה, בסדר? בסוף, כשאני מתגייס ומשרת בצהל, אני מגד בצהל, אני רגוע, שאחי יושב בכהל אל מיר ולומד תורה. כן, ככה, ככה אני גדלתי, וזו האמונה שלי. ולכן, כשאני משרת בצהל ויודע שתוקפים את אחי, גם אני לא רוצה לשרת בצהל. אני פוגש גם את זה, צעירים חרדים שאומרים, כשיש מאבק כולל, קולקטיבי, על עולם התורה, כמו שיש בימים אלו, שבעצם לאף בחור ישיבה אין הסדרה, כולם במלחמה, גם אלו שמשרתים. ואני אומר, כולם במאבק.
אז זאת אומרת, זה ההסבר שלך, אז זה ההסבר שלך על הקצנה בהתבטאויות בעיקר של רבנים. רבנים חרדים?
אני משתדל לא להסביר, אני משתדל, אין חכם כבעל הניסיון. ב-2014, תיקון 19 לחוק שירות ביטחון, חוק לפיד, העביר סנקציות פליליות בפעם הראשונה בהיסטוריה על מי שלא בא לצהל, חרדי שלא בא לצהל. באותו יום ירדנו מ-20% בשנתון שמתגייסים לצהל, שנתון חרדי, ל-9% לכל העשור האחרון.
כן, אבל אתה יודע מה הדוגמה שמין... אתה יודע מה הדוגמה שמין נגד? 2003 היה כאן שר אוצר, קראו לו בנימין נתניהו, אז היה על הפרק עניין הקצבאות, החליט לקצץ בקצבאות, ויצאו, נהרו חרדים לעבודה, כי לא היו קצבאות, כי לא היה כסף.
לא היה קצבאות, לא היה ישיר, לא משנה, בואו...
נכון, נווה צודקת, גם החרדים מוכנים בימים אלו לסנקציות כלכליות אישיות ומוסדיות, זה לא להאמין. הם מוכנים, אני מדבר איתם עם יעקב אשר, עם ינון אזולאי, הם מוכנים, החוק שאני הגשתי, גם קודם על ידי יולי אדלשטיין, וגם עכשיו בועז לשמחתי, לקח כמעט את כל העקרונות שאנחנו. החרדים מסכימים לזה, גם סנקציות אישיות, גם שינוי.
אז למה הערכה של החרדים שאני מדבר איתם, וזה אותם אנשים איך שאתה מדבר, למה הערכה שלהם שהם, כי אפסו הסיכויים להעביר חוק גיוס?
אני חושב שדווקא עכשיו, בגלל שינוי יושב ראש הוועדה, גם לפני כן הייתה אופטימיות מסוימת, גם עכשיו יש אופטימיות. אני מאוד מקווה שיהיה חוק, זה רק יעזור לנו לגייס חרדים לצהל, רק לא חוק עקר, כן? שלא יצמו יעדים ויערבבו את כולם. יוסי, חוק שיש לו כלים לגייס חרדים לצהל.
יוסי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני במקרה אתמול קראתי פוסט שלך בפייסבוק, מאוד מרגש, שאתה מתאר שם את הכניסה לתפקיד המגד שלך, ואת זה שאבא שלך הגיע, ואתה מתאר שם שהמשפחה שלך, ההורים שלך, החתנים שלך, התנגדו לגיוס, ואז יש תמונה של אבא שלך ואיתך.
נכון.
מה אתה אומר היום לנער החרדי שרוצה להתגייס ויש התנגדות סביבו?
אני אומר כך, תראה, את יודעת, זה גם יפה, אני נמצא בעולם המעשה, אז פונים אליי לפחות 10 ביום שרוצים להתגייס. ומה אני אומר להם בפועל? אז אני אומר כך, באחוז אחד מהמקרים שפונה אליי בחור ישיבה אמיתי, וגם זה קורה, מפונוביץ', גם זה קרה, והוא אומר לי, אני לומד תורה, אבל יש לי איזה משבר קטן, אני אגיד לו מצוין, תדלג על המשוכה ותמשיך ללמוד תורה, אני מאמין בך. ל-99% שלא לומדים תורה, שיש אלפים כמו הנערים שראינו אתמול בערוץ 12, אני תופס אותם מצד אחד בחיבוק גדול, מצד שני באוזן, ואומר להם, אתם באים עכשיו לתרום לביטחון המדינה, אנחנו נלווה אתכם, ויהיה לכם דירה אם אתם צריכים, ויהיה לכם רבנים שילבו אתכם יום יום, ויועצים בכל החבילה, העיקר שתצליחו גם לתרום, גם להיבנות. כן. גם
אבל מה גרם לך ללכת במסלול הזה, למרות ההתנגדות של הסביבה?
אני חושב שמה שבעצם, קודם כל בהתחלה המניע היה, לא יודע, אולי טיפסתי אקשן, אולי אינטרס אישי, לא משהו ערכי, אני מודה. אבל עם הזמן, אפילו חודש, חודשיים, לתוך ההכשרת הלוחם, שאי אפשר להיות לוחם בצהל בלי להבין מה אתה עושה שם, התפיסה שלי השתנתה לחלוטין, ולכן גם הסתערתי על הסיפור ויצאתי לקצונה. אבל בתחילה, כן, חשבתי אני אהיה לוחם וזה יהיה מעניין. המניע לא היה מניע ערכי. היום אני יודע לומר, במבט לאחור, שגם הצעירים קצת השתנתה להם התפיסה, והרבה באים ממניע ערכי, בפרט בעקבות המלחמה, וגם בסוף, בסופו של דבר, אי אפשר לעצום עיניים למה שקורה פה.
כן, אבל תגידי, כמה בסוף, אתה יודע, בעיית הבעיות זה שנער חרדי, ילד חרדי, הרי לא גדל על אותם לימודים וגיבורים וערכים וציונות ומאיר הרציון ורפאל איתן ורועי קליין וכל אותם מיתולוגיות שילדים גם חילוניים וגם דתיים לאומיים גדלים עליהם, כמה זה גורם לכך שאין לו שום מוטיבציה להתגייס, כי הוא לא מרגיש חלק, כי הוא לא גדל על אותם דברים שגדלו החברים שלו מהחינוך הממלכתי דתי.
והמלחמה הזאת גם נפלו חרדים.
נכון, נכון. צריך לומר, נפלו חרדים, אבל בסוף, בסופו של דבר, יחס החרדים המשרתים ללא חרדים הוא דרמטי. אחוזים 9% ל-80%.
נכון, 80 ומשהו. אתמול פרסם
10,000 חרדים, 20,000 חרדים. בוא נהיה רגע ריאליים.
נכון.
למציאות. אין מספיק חרדים בצהל, נקודה. ואין מספיק חרדים שלא לומדים תורה בצהל, כי היה עכשיו 3 אוגדות של חרדים. יש מספיק חרדים שלא לומדים תורה בפוטנציאל הגיוס ויכולים לבוא לשרת. כמובן שצריך להבין, וזה אני לפעמים מתוסכל מאנשים שאומרים לי, חרדי שמשרת, הוא כמו חילוני שמשרת, לא, חרדי שמשרת הגיע מ-0
נכון,
ל-100.
זה נכון.
הפער, הניתוק הוא מוחלט, נכון. הפער הוא דרמטי.
זה צריך אנשים להבין, את זה תסבירו. הוא לא גדל על המיתוסים ועל החינוך, לשירות, לתרומה, להשתתפות.
מה עשינו כשתקף אותנו אויב ב-2000 שנות גלות? אנחנו לבית כנסת והתכנסנו והתפללנו. הצבא היה אחד, כולם לוקחים את דוד המלך. 2000 שנות גלות לא היה צבא. היינו בבית כנסת והתפללנו, זה מה שעשינו. חייבים להבין שעל זה גדלנו. התורה היא החמצן שלנו, היא המגן, היא הכל. ולפיכך המעבר הוא דרמטי. אני כן רוצה להגיד, נאמר שם על ידי אותו צעיר, על התלוש של אותו מילואימניק, זה דבר שאין יותר חוצפה מלומר את המשפט המטומטם הזה. תקשיבו, יש לי 700 חיילים בגדוד, 700 לוחמים. אין לי חייל, בתחילת המלחמה הייתי אומר, שיש לי חיילים שנפגעו בסבב הראשון, מסכנים, איבדו את הפרנסה, יש כאלה שאיבדו את הבית והתגרשו. היום אין לי חייל שלא נפגע כלכלית, גם אני. אין לי משפחה שלא נפגע זוגית. מה אתם חושבים שלי? שאשתי מדברת איתי אותו דבר אחרי שנתיים שאני לא בבית? לכולם יש מחיר. זה חוצפה לדבר על הפן הכלכלי של מילואים ניקים. המחיר ששילמנו הלוחמים הוא מחיר בלתי נתפס. אני לא מאמין שהוא אמר את המשפט המטופש הזה ועוד השתמש בשואה האיומה בשביל לומר את זה. לא שמעתי דברים, אני אומר לכם, אני מדברר את העולם החרדי, לא כדובר שלהם, כי אני מאמין בזה.
אתה מדברר בצורה מצוינת, הם עושים נזק אדיר, אדיר, אדיר הם עושים. הם עושים נזק רבה. סגן אלוף במילואים יוסי לוי, היה לנו לעונג, המגד החרדי הראשון בצהל, יושב ראש עמותת נצח יהודה, הנחל החרדי, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
יוסי, תודה.
תודה.
תודה לכם.
אז לכל אלפי, עשרות אלפי הישראלים שנופשים עכשיו באים ביוון, וכאלה שנופשים בחיפה ובאלעד ובתל אביב, אז הקולות של פירר, של חיים משה.
על גבי כיסא נוח מעולף מהחום מתחשק לי לברוח על כנפי החלום אל מפרץ לא ידוע היא בודד בתוכו כבר קטן ורגוע מול הים התיכון הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה בקבוק של מתאוס את נראית כה יפה תנו לשמש לזרוח על בתים בלבן תנו שאז ביוון. וענן בשמיים משייט בדממה, הכחול של המים מחלחל בנשמה, וניסה עם הרוח ריח מלח ודבש מן הים הפתוח, כבר עולה שיר חדש. הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה, עם בקבוק של מתאוס את נראית כל יפה. תנו לשמש לזרוח על בתים בלבן, תנו ללב רק לשמוח כמו שאז ביוון.
כואב הלב להפריע, אבל צריכים לסיים. אורחים המפיקים שר פלסנר ואסף נבו, החיים על השידור שקד מורג ואיציק בן הערוב, החיים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל עידו טבת, אחיעד לוק, אליעזר בן יהודה, מיד אחרינו סיוון כהן המדהימה. תודה רבה לך נווה דרומי.
תודה
לכולכם, שיהיה לנו סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות ורק דברים טובים.
תנו לשמש לזרוח על בתים בלבן, תנו ללב רק לשמוח כמו שאז בלבן.